עסקנו ב... עסקנו בפסקה במדרש חז"ל, מימי לא ראיתי צבי קייץ ואריס סבל ושור על חנווני. זה אחרי שהמהר"ל בפסקה הראשונה בנה את ה... הכין או הניח את היסודות, את העקרונות, שעל בסיסם הוא מפרש את המדרש הזה כדרכו, שנבראים, לכל אחד מהם יש ייעוד, בשונו הם פועלים בעולם אשר נבראו, יש להם, היהודים האלה מדורגים, מסודרים. שתיים, יש קשר מהותי בין הפועל לבין הפעולה שלו. הקרירות מגדירה את המים, או הרוויה. החמימות היא מגדירה אליי. זה בלשונו של המהר"ל, מה שנקרא, הפעולה מתייחסת אל הפועל. וממילא, את העיקרון הזה, המהר"ל השליך על האדם. הואיל וההבדל בינו לבין בעלי החיים הוא מצד הנפש, ומצד הנפש הייחודית שלו, קרי, אותה נפש שכלית, אז ממילא תחפש את הפעולות שמתייחסות אל הנפש השכלית שלו. זה אומר שהן שייכות למהותה השכלית הרוחנית, לכן צריך, מתחייב, אומר המהר"ל, שיהיה לו פעולות שכליות אלוקיות. כלומר, פעולות ששייכות למימד העל פיזי, על טבעי שלו. שוב, נובע מאותו עיקרון שהפעולות של הנברא הן נגזרות מהטבע שלו. מכאן נכנס המהר"ל להתמודד עם השאלה, למה לא נאמר שכלל הכישרונות, היכולות, הדברים שאדם פועל בעולם, הם שייכים לטבע האנושי שלו. הוא שלל את זה במשפט, ומפני שתמצא, שהאדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות, ודבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם, מצד שהתשתית של החיים הפיזיים שיש בו, שבו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים. אבל אי אפשר, כלומר חייב להיות, שיהיו לו גם כן פעולות מתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית, משפט החשוב, כי לא ייגרע כוחו. זאת אומרת, אם אכן יש לאדם, כמה מספר שורות לפני ובסוף קידושי, כי לא ייגרע כוחו. וכאן המהר"ל הולך על דרך השלילה, כי מה שהאדם הוא בנאי ונגע ומלאכת האפייה והבישול וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, ואנחנו נאמר היום אפילו מגיע לרמות טכנולוגיות מאוד מתקדמות, ולרפואה וליכולות ולטוס לחלל, בסדר? שוודאי כי אף דברים אלו צריכים לו נפש השכלי, אמנם הדברים אלה הם מצריכים שכל, מצריכים דווקא את היכולת הגבוהה של האדם, ולא את היכולת הפיזית שבה הוא משותף עם בעלי החיים. מי הוא ערב לי, פותח המהר"ל את הטיעון שלו על דרך השאלה, מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד שלמות שבו? אולי כל היכולות הפיזיות הללו, גם המתוחכמות ביותר, הם דווקא מצד חיסרון שבו. והרי ראוי ומחייב שיהיו לו פעולות אלוהיות, שיפעל בעולם אשר בראו כפי מעלת נפשו האלוהית. אם הוא לבכן הוא הסיט הצידה את השכלי, שבו כאילו צריך אותו גם בשביל נגרות, גם בשביל בנייה, גם בשביל בישול, ומדבר וממקד את זה. צריך שיהיה לו פעולות אלוהיות, אנחנו נגיד נטו. נטו. לא שאין בהם שיתוף. זאת אומרת, לא שכל שלומדים איתו גמרא וגם מתמטיקה, אלא מה הוא שייך דווקא למעלת נפשו האלוהית. רק, בלבד. ואולי כל הדברים האלו שאמרנו למעלה, בנאות, נגרות, מתמטיקה, מדע, טכנולוגיה, שזכרנו הם מצד חיסרון שבאדם. ואת זה הולך המהר"ל לבאר באותה מימרה, אותם דברים מתוך הגמרא בקידושין, ועכשיו אני רץ, קורא אותה ממש במהירות, כי הבטחנו שאנחנו לא מתעכבים, נכון? אתה לא עומד בזה בינתיים. רואים נתניה לתגבתו. ובסוף קידושין, תניה. מצאתי לך עונש ראוי. כל פעם שתרגיז אותי, אני אתן לך לסחוב את בק הביתה, על הגב. זה עזרה לזולת. הנה, חנים שלך. לא, זה לא הגזים. אם התנהג לא יפה, מפה הביתה. התנהג עוד פעם לא יפה, הבית חזר. ובסוף קידוש איתניה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ, בעל מלאכה של קיץ. בדרך כלל זה הורדת תאנים, אבל יותר דבר, זה יותר מסתדר. רץ. והריס הבעל, ניצול הכוח שלו, ושואל חנווני. טוב, זה דעה לא כל כך טובה לחנוונים, אבל... והם מתפרנסים שלא בצו. זאת אומרת, הם אינם צריכים להשתמש בכוח הטבעי שלהם, לייצר ממנו מלאכה מסוימת, והם מתפרנסים שלא בצו. והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני. הרבה יותר קרוב אליו. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני, והם רק משמשים אותי בזה, על אחת כמה וכמה שהייתי אמור להתפרנס שלא בצער. אז למה אני צריך להתפרנס בצער? כלומר, למה צריך להיות שלב ביניים, שבו אני צריך לרכוש מלאכה, ולעבוד, ולעשות את הכל כדי לקבל את הזה? למה אני את הכוחות שלי צריך לייצר מהם שלב ביניים, של לייצר מלאכה ולעבוד אותה כדי לקבל את הפרנסה שלי, אלא שיראה אותי את מעשיי. המהר"ל יסביר לכוון בהמשך, הופעתו של יצר הרע באדם, וקיפחתי את פרנסתי, וממילא הפכתי את פרנסתי לדבר שהוא מקפח את חיי. קיפחתי את פרנסתי, הורדתי אותה למדרגה שהיא מקפחת לי את החיים. בסדר? שנאמר, עוונותיכם יתו אלה, אבל לולא עוונותיכם, לא הייתם זקוקים לפרנסה שהיא דורשת ממכם לקחת את הכוחות הטבעיים שלכם ולייצר ממנה סבל, קייץ, להשתמש בה לתורת תפקודים של פרנסה. אלא הייתם כמו האדם הראשון, לא צריך בגדים, לא צריך כלום, חי בגן עדן. זה גן עדן. גן עדן זה לא איזה עולם דמיוני. גן עדן זה עולם שבו לא צריך אמצעים כדי להשיג את המטרה. לכן לא ראיתי אריקה יעץ, אריצה בעל וכל הדברים האלה. בסדר? הם, בטבע שלהם כבר תמונה הפרנסה שלהם, והם לא צריכים את שלב הביניים של האמצעים.
מה שאתה
רוצה
כדי להתפרנס?
כן. הם לא צריכים ליצור שלב... אברכים. הרי שבערו. עד כאן. הרי שבערו. כי הפעולות והמלאכות שעושה האדם לצורך פרנסה אינה מצד מעלת האדם, אבל הם לא מצד פחיתות וחיסרון. שלמלא החיסרון הזה הוא לא היה נזקק לפעולות והמלאכות הללו. וכשנברא האדם לא נבראת עמו המלאכה ותיקון הבגדים ובניין הבתים, רק בגן עדן היה ולא הדברים הללו. זה הגדרה של גן עדן. עולם שבו לא נזקקים לאמצעים הללו. עולם בלי אמצעים. זה דרך אגב עומת המדרש של טעם הפעץ כטעם פיריו. מכירים אותו? הוא בא גם באורות התשובה. כל העצים היו אמורים לצאת. מה זה עושה פה? לא. העץ ופיריו, הטעם לא היה אמור להיות עץ, בלי טעם, והפרי בו מרוכז הטעם, בו מרוכז האיכות, בו מרוכז את התוצאה. היום כאילו העץ הוא האמצעי, כדי לקבל את הפירות שהם המטרה. העץ הוא הפרנסה, הפירות, בנמשל, זה התפוקה, התוצאה, מה שאני מרוויח. בסדר? זה עולם שאחרי גן עדן. בגן עדן היית נותן ביס בעץ הפרסק, היית מרגיש את הטעם של הפרסק. כי לא צריך אמצעים כדי להגיע למטרה. אתה בתוך, אתה חי כל הזמן את המטרה. אתה חי את עצמך, ואתה חי בתוך המטרה שלך. אין אמצעים, אין הבחנה של אמצעים. אין מלאכות, אין פרסן, כלום. לא צריך את זה. בעלי החיים כאילו נשארו בגן עדן. לא ראיתי ארי סבל. יש לו כוח פיזי עצום. הוא לא צריך לרכוש מקצוע סבלות כדי להביא את הפרנסה שלו. ואם כן, אין אלו פעולות לאדם מצד השלמות שלו, ולכן לא נמצא בבעלי החיים אלו, במעלי חיים, שהם שלמים, כי אין להם יצר הרע ואין להם חסרונות, אלו פעולות, והם מתפרנסים ולא דברים אלו. אם כן, פעולות אלו הם לאדם מצד חיסרון שחטא וקיפח את פרנסתו. שהייתה הבאה לו בצורה ישירה, כמו החיות. ולולא זה לא היה צריך לדברים אלו. שתיים. עכשיו המהר"ל מנתח. וזכר ג' דברים. עד עכשיו הוא הסביר את העיקרון של המדרש. עכשיו זכר שלושה דברים. שלושה דברים, קייץ, סבל, חנווני. נכון? כי באדם שלושה דברים. כבר הזכרנו שבמקומות אחרים הוא גם מוסיף את הממון כדבר רביעי. אבל פה שלושה דברים, הגוף והנפש והשכל. ובכל שלושתם משמש האדם בהם לצורך חיותו. כדי להתקיים. ואמר כי אין שלמות האדם במה שהוא משמש בדברים האלה לצורך פרנסתו, הן בגופו והן נפשו והן בשכלו. וזה כי הרי יש לו גוף חזק אשר נודע מעניין הארי. כוח. והרי אין משמש בכוח גופו שיש לו לצורך פרנסתו. הכוונה הוא לא צריך, שוב, מקצוע, אמצעי ביניים כדי להתפרנס. לכך אין לחשוב מה שעושה האדם בגופו הוא שלמות לו. שהרי בבעלי החיים לא נמצא דבר כזה שיהיה צריך אליו. זה האריה, הגוף. הוא כנגד הכוח הנפשי שהתנועה היא מן הנפש, הכוונה שלו לא סתם היא מן הנפש, היא מאפיין מהותי של הנפש, ועל זה אמר חיות, ועל זה אמר שהצבי שיש בו מהירות התנועה מאוד, הרי יש לו כוח זה ביותר, והרי אינו משמש בכוח זה לצורך פרנסתו. ולפיכך אמר, ולא ראיתי צבי קייץ, דהיינו שיהיה מתקן את מזונותיו בקיץ. וצריך לזה כוח התנועה להכניס את פירות הקיץ לבית. זה לגבי הנפש, החיות הנפשית. וכנגד השכל, הצד הרוחני שבאדם, כנגד השכל אמר לו, ראיתי שועל חנווני. כי השועל הזה יש בו חוכמה מכל חיות השדה. ואין משמש בכוח זה לצורך פרנסתו. שוב, ברור שהאריה צד בעזרת כוחו. וברור שהשועל משתמש בעורמתו כדי ללכוד את תרפו. אבל לא זה הכוונה שהוא משתמש בזה לצורך פרנסתו. הכוונה היא לומר שהשועל והאריה, בעלי החיים, לא לוקחים את הכוח הטבעי הייחודי שלהם, הכוח או העורמה, ועל ידיו מייצרים יכולת, כישורים, קשירות מסוימת, שרק בעזרתם הם משיגים את פרנסתם. איך? הכוונה הם לא צריכים לייצר, לא צריכים להפוך את הקשירות הזאת למקצוע, לדרך פעולה, לצורת שימוש כדי להתפרנס. אצל האדם יש לו כוחות חיים, עכשיו הוא צריך לקחת את הכישורי הריצה שלו, וליצור, לאפיין מנו מקצוע של דבר, שמשתמש בכוח הזה, כדי שהוא יוכל להתפרנס, ככה הוא לא יכול להתפרנס. זאת אומרת, הוא מפתח את הכישורים הטבעיים שלו, מאפיין מהם צורת התנהגות או דרך פעולה, וכשהוא עושה, משתמש בדרך הפעולה הזאת כדי להתפרנס, אחרת הוא לא יכול להתפרנס. בסדר? אצל האריה זה לא עובד ככה.
אז
איך האריה
בא לידי ביטוי כן עם הכוח שלו?
האריה הוא חי את עצמו, הוא חי את עצמו, ושהוא חי את עצמו, מזה שהוא חי את עצמו, הוא שלם. הוא חי את עצמו, אז הוא מתקיים. השימוש, נגיד את זה ככה, השימוש שהאריה עושה בכוחו, הוא לא שימוש חיצוני לו. אתה נגיד עכשיו, מה אתה עושה? אתה נלמד פה נגיד 5 שנים. שבע שנים. שבע שנים, לא, להפחיד אותך. כדי שתברח מיד שבע שנים. שבע בתור התחלה, בסדר, נו, בני ברק, מה אתה רוצה? עוד 27 שנים, תגיד, אני למדתי עם המהרדו. המהרדו. איך? לא, 10 בנות, כבר פירחתי אותך ב10 בנות, כבר נגמרו לי הבנות. כולם הלכו אליך. אתה רוצה שהוא יתחלק איתך?
כן, לא,
קח
6.
5, אני מזכה אתכם. אז אתה אחרי שאתה תלמד ככה וככה, פתאום תחליט, אתה צריך להתפרנס. מה המקצוע? במציאות החיים שלך היום, אתה עכשיו צריך לקחת את הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ולאפיין ממנו איזה מקצוע, איזה צורת פרנסה, איזה עבודה, איזה, אפילו לא, איזה דרך פעולה, שתיקח את הפוטנציאל הזה, את היכולת הזאת שלך, תהפוך אותה, ועל ידי כך תתפרנס. אתה לא יכול להשתובב ככה ולהתפרנס ככה. אתה לא יכול לחיות בג'ונגל ולהתפרנס. זה ההבדל. לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהאריה, כדי להתפרנס, הוא לא צריך לעשות כלום מעבר למה שהוא. תבין, הוא לא צריך לקחת את הטבע שלו ולהפוך אותו לכישורים, למקצוע, וככה לשרוד. הוא חי כאריה, נקודה. הוא כל כך חי כאריה שהוא אפילו לא מודע לזה שהוא אריה. תשאל אותו אם הוא אריה, הוא ייתן לך ביס. תשאל אותו אם הוא אריה, מה הכוונה תשאל לו? שים אריה מול ראי, מה הוא יעשה? הוא יתנפל על האריה שבראי, כי הוא לא יודע שהוא אריה. תסתכל על ילד, בעזרת השם, תבנה בית נאמן בישראל, עם בחורה מהמקום הנכון, ואתה בואי לאחרי זה, אני אגיד לך מה זה המקום הנכון, אז יהיה לך ילד. קח את הילד, שים אותו מול המראה. בסדר. שים אותו מול המראה. הוא מסתכל למראה, תגיד לו, הנה, הנה מוישלה. אחרי חצי שנה, שנה, שנה וחצי, תגיד לו, תעשה שלום למוישלה, הוא יעשה שלום למוישלה. תעשה שלום לאבא, הוא יסתובב, יעשה שלום לאבא. כי הוא כבר מזהה שזה הוא. אבל כשהוא קטן, כשהוא עוד חיה, כשהוא עוד חיה, הוא לא מזהה שזה הוא. הוא חושב שזה תינוק. הוא חושב שזה תינוק. זה ככה אריה גם כשהוא מבוגר. הוא כל כך מחובר לעצמו, הוא כל כך מלא בטבעו, הוא שלם. אז הוא, לא מכיר, הוא כל כך שלם שהוא לא מכיר שהוא זה הוא. הוא זה התפקיד שלו. אז הוא לא צריך, ובמסגרת התפקיד שלו זה גם הקיום שלו. הוא לא צריך להוסיף משהו כדי להתקיים. אנחנו נפלנו מהשלמות שלנו. אנחנו לא בגן עדן. אנחנו לא מחוברים לעצמנו כמו האדם הראשון. אז כדי להתקיים אנחנו צריכים להשתמש בטבע האנושי שלנו, כדי ליצור תפקיד מסוים, קשירות מסוימת, ואיתה לשרוד פיזית. זה מתחבר לשאלה של המהר"ל. אומר המהר"ל, זה לא יכול להגדיר אותנו כבני אדם. כי מה שאני אפתח טכנולוגיה ומחשבים וטס לירח, זה הכל פיתוחים רק של מה? של השכל הפרקטי שלי, כדי שאני אשרוד. כדי שאני אוכל מאותם פיתוחים של החלליות גם לייצר קווי ייצור יותר מהירים ולקבל לחם יותר מהר, יהיה לי יותר זמן, אז מכוניות יותר מהירות ואני אהיה מוגן יותר מהשמש, מהסערות, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? מעולה, שמעתם? שמעתם, שמעתם? זאת התקלה. הנה שמעתם את איך כאילו את הדרך ההפוך. אז זה המהר"ל רוצה להצביע בחלק הזה. הוא אומר, זאת התקלה שאנשים חושבים, בגלל שהם הגיעו לרמות מטורפות של התפתחות טכנולוגית ויכולת לפרנס את כל העולם ולשנע ולמלא את אפריקה במזון, לא יהיו יותר רעבים. אז הבן אדם חושב שזה השלמות שלו. בגלל זה רוב האנשים הם לא עוסקים בתורה והם לא שואלים שאלות רוחניות, כי העולם הפיזי הגיע לרמות פיתוח כאלה מטורפות שהבן אדם מרגיש שבוא נעזה עצמו, זה מדהים. אני לא צריך לחפש יותר. למה הר"ל אומר, זה בדיוק מה שהמהר"ל הולך, חוזר איתך לשורש ואומר, אבל כל זה תשאל איפה נקודת ההתחלה, נקודת ההתחלה שיצאנו למסע הזה, של פיתוח העולם הפיזי והפרנסה וזה וזה, וכל הדברים, הגענו על רמות התחכום, נקודת ההתחלה היא כישלון. היא שיצאנו מגן עדן. ואם היינו בגן עדן, שם לא היית צריך לעשות כלום, הכל כבר היה מוכן. בלי כל הפיתוחים האלה היית מגיע, אתה נמצא בסוף. אחרי שחטאנו באמת, הבאנו את הפרנסה הזאת לרמות מטורפות. הבאנו את השכל לרמות מטורפות. אבל אתה שוכח, נקודת המוצא היא שהשכל יתנתק מהנשמה, יתנתק מאלוהים, יתנתק מגבת אלוקים. יתרסק. משם המסע הזה התחיל. בסדר? אחרת, אומר המהר"ל, אתה בסך הכל חיה מתוחכמת. אתה בסך הכל חיה מתוחכמת. איש מחשבים, אתה חיה מתוחכמת. האפליקציות הכי מטורפות הן בעולם המחשבים. איפה לפני? מה לפני 500? ו-100 שנה. נוגע במסך, מדבר אליו, עוד מאוד הוא גם ישיר לו וירקוד איתו. זה מסכן הגיע. איזה רב מטורף. זה חיה חכמה. זה הכל. חיה חכמה. זה הכל. לא יותר מזה. הרב, הגזמת. לא, לא הגזמת. חיה חכמה. הרי שהחיה החכמה הזאת, שלם לה מספיק כסף, היא תתדך את האפליקציות שיורידו את פצצת אטום. מה, אפליקציה? מה, אני צריך להסביר לך כל דבר. אתה יושב ליד אנשים אינטליגנטיים, עם תואר.
אני לא רוצה ככה בהגת הגדני, אבל הוא גם...
אני מחפש לך חי רואי? אין לנו. חי רואי לא צריכים ללמוד. מהר"ל. כן. וחמן? יבנה וזה, מה? לא יודע.
כולם מעניינים, אפליקציה.
בסדר, אז לא, לא חי רואי, אפליקציות. אז האפליקציות המתוחכמות האלה, זה חיה חכמה, זה הכל. חיה חכמה. זאת אומרת, זה פיתוח מטורף של היכולות שהתעצמו באדם כדי לשרוד, כדי להתפרנס, כדי לעשות עולם פחות חייתי, פחות יותר מתוחכם. כל המאמץ המדעי והאינטלקטואלי והתרבותי הוא כדי לשרוד בעולם הפיזי. לא יותר מזה. במובן הרוחני, התרבותי, אדם במובן מסוים הלך אחורה. תראו, הרי היה שכל שהמדע מתפתח, הכפירה עולה. טוב, גם הצימאון גדל. אז בסוף גם אלוהים יבוא בסוף. והתגלה שכל זה היה בשביל להביא את אלוהים לעולם יותר טהור, יותר חכם, יותר נקי, פחות חייתי, פחות אלילי, וכן הלאה וכן הלאה. קדימה. רגע. חנווני. כן. איך? כי הפילוסופים כבר הגדירו שהמאפיין של החיים זה התנועה. אנחנו לא אומרים ככה. הרמב״ם אומר שיש להם, המאפיין של החיים זה חיבור לבורא יתברך שמו, אבל הרמב״ם, איזה פרק אנחנו לומדים עכשיו? מ"ו במורה נבוכים. באלף מ"ו. באלף מ"ו, הרמב״ם מביא, זה דבר ידוע הפילוסופים, כי החיים זה תנועה. פילוסופים אומרים. המאפיין הבסיסי של החיים זה התנועה. הצמח לא נע. אז הוא לא מוגדר כבעל חיים. חיים שווה תנועה. לכן הנפש החיה, זה, כאן מדובר על נפש החיונית, זאת אומרת על החיות של האדם, לכן הנפש היא מופיינת בתנועה. אומר המהר"ל, שהרי, אני קורא עוד פעם את השועל, כי השועל הזה יש בו חוכמה מכל חיות השדה, ואין משמש בכוח זה לצורך פרנסתו להיות חנווני בעל משא ומתן. וכיוון שלא נמצא בבעלי החיים שישמשו, ישמשו בכוחות אלו לצורך פרנסתם, אלא קיומם הוא פרנסתם, ואם כן, מה שהאדם כן נזקק לשימוש הזה, פועל בכוח קופו, וזעת אפו, ונושא מסע גדול לצורך פרנסתו, אין זה מצד שלמות האדם, שהרי אין צריך דבר זה לבעלי החיים שהוא יותר פחות מהאדם. אז אם בעל החיים לא צריך את זה, והוא הרבה פחות מהאדם, אז קל בחומר שהאדם לא צריך את זה. אז למה הוא עושה את זה? כי כנראה שהוא נפל באיזושהי פינה. ודבר זה התחייב לו, הנה הנפילה מצד חטאו, שאין לאדם מנוח בגופו. החטא, תוצאתו חוסר מנוחה. נפשית ומלא גם פיזית. ביום ובלילה רץ אחר פרסנסתו כצבי, ומשתמש בזה כוח נפשי שלו, ומתאמץ ומזיע בכוח הגופני שלו, ואין זה מצד השלמות. שהרי לא נמצא זה בבעלי החיים שהם למטה הימנו. וכן אין שלמות... אני מעיר פה הערה, כאילו, ללימוד המהר"ל, אתם רואים, המהר"ל חוזר פה על משפט, ואין זה השלמות צריך שהרי לא נמצא את בעלי החיים, שהם למטה ממנו. המהר"ל הוא לא חוזר סתם על משפטים, כאילו, פה בטקסט אני לא רוצה להתעכב, אבל בהמשך אני אראה לכם שהרבה פעמים, כשהמהר"ל חוזר על משפט, אז צריך לסמן אותו ולראות מה הוא שינה בכל משפט. כאילו, הוא מסתובב, חוזר על המשפט ומשנה, חוזר על המשפט, משנה עוד זה. הוא כאילו חוזר על המשפט, חוזר עד שהוא טק, נותן את ההגדרה הסופית. זה המהר"ל. הוא לא חוזר סתם, יש אנשים חושבים, טוב, יאללה, קצר, אתה כמה, אתה... כך אמר, הוא כמו הליקופטר, הוא יורד אל ההגדרה בסיבובים. סיבוב, מוסיף עוד איזה קנייץ', נותן עוד סיבוב, עוד איזה משנה מילה. בסדר? אז לא לזלזל במערל. גם לא כדאי, יבוא לך בחלום הלילה, פתאום, יגיד לך, תשמע, אחי. לא, בכלל, יבוא עליך הגולם שלו, לא צריך, יש מספיק גלמי. זה אינו היום, כן. אה? לא, כי הריצה הזאת והחיות הזאת זה הכוח הנפשי שלו, זה לא הכוח הרוחני, זה הכוח הנפשי, הוא כן נוגע לזה שהכוח הנפשי הזה יכל להתעסק בדברים יותר גדולים, והוא מתעסק בריצה אחר הפרנסה. אבל אצלו הגדרה של נפשית זה לא יש יותר גדול מזה, זה השכלי. לא, זה כוח נפשי שעכשיו אחרי החטא הוא מופנה רק לריצה של הפרנסה, של הצד הפיזי. הוא מופנה רק לפה מטה, משתתף עם הצד השכלי. וזה מצד השלמות שהרי לא נמצא זה בבעלי החיים שהם למטה עמנו. וכן הם שלמות השכל של האדם למשמש בו אל פרנסתו. כיוון שלא נמצא דבר, שלא נמצא, שצריך דבר זה הבעל חי שהוא פשוט מן האדם. ואם כן, מה שהאדם משובח מכל שאר בעלי החיים, מסקנה של החלק הזה, מה שהאדם משובח מכל שאר בעלי החיים וראוי שיהיו לו פעולות מיוחדות, אופייניות, אין הפעולות המיוחדות, הן הפעולות שהן המלאכות והבניינים, ואפילו לא המדעים. למשפט הסיכום אפשר לומר של החלק הזה, כי דבר זה אינו לו לשלמות, רק לחיסרון ולפחיתות, בשביל שחטא ונעשה בעל חיסרון, ולכן צריך לכל הדברים הללו, קרי להשתמש בשכלו, בצד הגבוה שלו, לדברים הנמוכים. אבל לא זה מה שמגדיר אותו כאדם. אין הפעולות, או יותר מדויק, אין הפעולות המיוחדות לו כאדם, הפעולות שהן המלאכות והבניינים, ואני מוסיף לזה, בעקבות הרמב״ם ואחרות, והמדעים היום. כן, אז המשפט הזה שמתחיל במילים ואם כן, ומסתיים במילים, לכן לא צריך להיות דברים הללו, הוא משפט הסיכום של ביאורו של המהר"ל לחלק הזה. כן. גם התרבות היא משרתת, גם התרבות היא משרתת את הגוף. אם תשים לב, בסוף גם התרבות היא חוזרת אל הגוף. גם הקולנוע, גם הספרות, גם הכל, זה הכל חוזר אל הגוף. זה הכל משועבד לדמיון. זה הכל משועבד למה. האנשים הטובים שבעסק הזה, באיזה שלב נקעה נפשם והם מחפשים את הקומה למעלה, הם חוזרים בתשובה. תראה שדווקא האומנים, שהם מגיעים עם התרבות הזאת, בצד הפיזי שלה, אל הצדדים הכי מגעילים, הכי נמוכים, הכי נוראים. בסדר? אל תעיין מקימי. בסדר? אתם יודעים אם עיין, אבל פה הרב אבינר אמרנו, אז אל תעיין מקימי. הם גרדים, יורדים למקומות הכי נמוכים. כי אתה צודק, כי באמת כל החוכמה האנושית היא בשביל תרבות, אבל התרבות הזאת היא לא תרבות רוחנית. היא לא יכולה לעלות לעולם הרוחני, כי האדם מוגדר בצד הפיזי, לא בצד הרוחני שלו. את הדת, את האמונה, את השאיפות הרוחניות זרקו. אז ממילא כשמגיעים לשיא, אתה מחפש גם התרבות, גם האומנות, גם הספרות, גם השירה, היא משרתת את הצד הפיזי, את החוויה הפיזית, את הדמיון, את העריות, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? ואז או שהבן אדם שוקע שם טוטלוסט, או שהמנהגם מגיע לרמות כאלה מטורפות של, של, של הצד הפיזי, שהוא כל כך צמא, שהוא מחפש את הרוחני. אז הוא לוקח את עצמו בשנייה אחת, מהעומק הג'יפה, והעריות, והזדימה, הופ! ובשנייה אחת פתאום, מה שאתה מנסה כבר 20 שנה לעשות, הוא בשנייה אחת עולה, כובע, חליפה, אתה זורק הכל, פתאום נהיה לך קדוש, צדיק וטהור. אז אתה קשה לך עם זה, אתה אומר, יאללה, יאללה, מה אתה שם זקן וכובע, מה אתה משחק אותה, תהיה, תדדה, אבל באמת, למה הוא עושה את זה? כי אתה עדיין מטלטל כאילו בין העולם, אתה אומר, לא, בוא נשלב, בוא נחבר, הוא הגיע, התרבות, הפיזיקה הזאת, שהובילה לתרבות, הובילה אותה למקור כל כך נמוך, כל כך חושי, כל כך חייתי, שהוא אף ממנו במכה אחת, אלא שכלי רוחני אלוקי. מיצה, עד כי את הדבר הזה. סיכום, גם התרבות היא פיזית. היא אינטרפרטציה פיזית. וכבר ביארנו, כי אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות, אז עד עכשיו שללנו. לא יכול להיות שהפעולות הפיזיות, מלאכות, בניינים מדעיים, מתוחכמים ככל שיהיו, הם אלה שיגדירו את האדם, ויהיו הפעולות האופייניות שלו. ואמר על הסביר למה דרך בדרך השוואה לבעלי החיים, והסיק והראה שזה נובע מהירידה של האדם, לא מהעלייה שלו. עכשיו הוא הולך לצד החיובי, וכבר בערנו כי אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות אשר מתייחסים אל נפשו, אשר יש לו נפש אלוקית. ואם כן, נשאר השאלה, חזרה השאלה, איזה הם הפעולות המיוחדות לו המתייחסות אל מעלתו, במה שיש לו נפש שכלי. אין ברירה, אומר המהר"ל, לא יישאר לומר, אין ברירה אלא לומר, רק כי הפעולות המתייחסות נפשו, הנפשו, הם הפעולות האלוקיות. והם מצוות התורה. והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקית. זאת אומרת, חייבת להיות קטגוריה של ציוויים שהם פעולות, שהם מקטגוריה אחרת, הם מטריטוריה אחרת. שלא נובעות מצורך קיומו הפיזי של האדם, אלא הם באים מקטגוריה אחרת. זה יכול להיות רק מצוות התורה, כי הם באות מקטגוריה אחרת. והם הם מיוחדים לאדם לפי מעלת נפשו האלוקית. ודבר זה בוודאי הם פעולות המיוחדות לו וראויות לו, ראויים לו, כי הם לא נובעים מצורך השרידות הפיזית שלו. הם לא נובעים מהמישורים שבהם הוא דומה לבעל החיים, אלא הם נובעים ומפעילים ומכוונים אל אותו מישור שאין לו שיח ושיג בו עם בעלי החיים. זה מצוות התורה. המהר"ל פה, לא, המהר"ל פה משתמש במצוות, כי המצוות הן פעולות בקצה, למעשים. אבל באמת המוקד של מה שהוא אומר זה התורה. זאת אומרת משהו שהוא כמו במרכאות הנפש האלוקית שלו. כשם שהנפש האלוקית שלו היא לא כפופה לפעולות המעשיות, לגוף שלו, לצד הפיזי, כך מה שיכתיב את הפעולות הייחודיות צריך להיות משהו שייך לקטגוריה רוחנית, א-פיזית, שבכלל לא שייך לפעול למקום הפיזי. יש רק דבר אחד כזה, מה שקדם לפיזי. מה קדם לפיזי? תורה. והוא מדבר על מצוות התורה, כי המצוות הן פעולות של התורה. התורה כאילו היא כנגד הנפש האלוקית, או נגיד בלשון אחרת שלא כתובה במהר"ל, הנפש האלוקית של האדם היא למעשה הופעה של התורה. היא גילוי של התורה בעולם הפיזי. והפעולות והמצוות הם הפעולות של אותה קטגוריה. הנפש מתאימה לתורה, בקיצור. הנפש היא גילוי של התורה. איך? לכן אמרו חז"ל שהתורה קדמה לעולם. היא קדמה לעולם, קדמה לחטא. עכשיו שמעת המשפט שאמרתי טוב. ככה הרבי שלי אומר אותו. העולם עצמו, עצם היווצרותו, זה סוג של, אפשר להגיד, זה סוג שזה כמו חטא. כי זה חיסרון, זה יצירת חיסרון. הקדוש ברוך הוא שברא עולם מצומצם, הוא ברא עולם חסר. הוא ברא אפשרות לחטא. הוא כאילו הכריח את הברואים לחטוא. התורה קדמה לעולם. התורה קדמה להיעלם. התורה קדמה להיעלמו של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הפיזי כדי לתת מקום לאדם. זה הפסקה הבאה. זאת אומרת, התורה היא קטגוריית על, היא מציאות עוד לפני החטא. עוד לפני החטא. הנפש, לכן, היא קיימת לפני החטא. הואיל והיא חיה בגוף, כמו של האריה, כמו של הזאב, כמו של הזה שהם סגורים, ואין להם אפשרות לחטוא יצר הרע, אז היא חוטאת לפעמים. אבל הפעולות שמתאימות לנפש בטרם החטא, זה המצוות. זאת אומרת, המצוות הן הפעולות של הנפש לפני שהיא חטאה. בנפש לפני שהיא נכנסה לעולם שיש בו יצר הרע, יש בו חטא. לכן כל כך קשה לנו להבין איך המצוות האלה טבעיות לנו. זה מה שאמר אל תפל עוד רגע. בן אדם אומר, יאללה, אתם חופרים כבר משיעור א', כבר משנה א' פה חופרים. המצוות טבעיות וכל הפטנטים האלה. תראה לי, אני לא מרגיש את זה. אתה בגוף לא מרגיש את זה. הנפש שלך באלוקיותה מרגישה את זה. ככל שאתה לומד יותר תורה, אז אתה יותר ויותר מרגיש את זה. אתה יותר ויותר חי את זה, זה יותר ויותר מתעצם בתוכך, ומתגבר על השלטון של הגוף, ואתה יותר ויותר מרגיש את הטבעיות של המצוות. ככל שאתה לומד יותר את התורה, שהיא הקטגוריה העליונה, האל-פיזית, שאליה מתאימה הנפש, אז גם הפעולות, לאט לאט אתה יותר מכיר את הטבעיות של הפעולות של התורה, של המצוות. אז כשאנחנו אומרים שהמצוות טבעיות, אנחנו לא מתכוונים המצוות טבעיות לך, כאן ועכשיו בגוף שלך, במצב העלוב שבו אתה נמצא. אלא המצוות מתאימות לך, כי אתה נפש. לילדים שלי היו שמחים, לילדים שאני קורא נפש לפעמים. כמו כפרה. אבאלה. זה נפש. היה אחד, איזה אחד שעבד איתנו בבניין שלם, עבד איזה, ולפעמים הוא היה שומע אותי מדבר עם ילדים בפלאפון, אז הוא חשב שיש לי ילד שקוראים לו נפש. איזה שם יפה, נפש, אמרתי לו מה קרה. אתה נפש. תראו איך העדות המזרח הם קלטו את הדבר הזה. אמרו לו, בוא נשמה, בוא רגע, נשמה, בוא רגע, אתה צודק. באמת הוא נשמה. נכון. הלוואי שהייתי נשמה, כי אם הייתי נשמה, אז הייתי מרגיש בחוש, ממש בחוויה, את הטבעיות של המצוות. הואיל והנשמה עטופה בגוף, הואיל ואני עסוק כל כך הרבה בחיים הפיזיים שלי. בסדר? בהשקעת העולם הרוחני הנשמתי שלי, במדעים, במלאכות, בקיום הפיזי שלי, אז אני גזרתי, אני גם לא מרגיש את טבעיות המצוות לי. בסדר? ככל שאני משעבד יותר את הרוח שלי, את השכל שלי, לקומה הנמוכה, לקומה הפיזית שלי, אז זה גם הרובד שאני ארגיש ביחס למצוות. כי המצוות שייכות לצד העליון של השכל שלי. והפוך, ככל שאני אעצים יותר את השכל העליון שלי, את הצד הרוחני שלי, אז גם הטבע שלו ישתלט על כלל הקיום שלי, אני ארגיש יותר את הטבעיות של המצוות. זה לא יהיה רק סיסמה בפה. בסדר? לכן באמת יש משהו קשה בזה שאומרים לך, שמע, המצוות טבעיות לך. אבל אדם הוא לא יכול להבין את זה, כי הוא משועבד לגוף שלו. לכן אנחנו מתקנים את המידות שלנו, לכן אנחנו עובדים לשלוט על החומר, על התאוות שלנו, כדי לשחרר את הנפש משלטון הגוף. ככל שהנפש תשחרר אותה משלטון הגוף, היא תרגיש יותר את טבעיות הפעולות האלוקיות שלה, קרית המצוות. בסדר? מכיוון אחר, זאת הסיבה שאנחנו מחנכים את הילדים למצוות, מחנכים את הילדים לצוות מגיל אפס. לא בגלל שהם יהיו אוטומטית, אלא שהם יחוו את טבעיות המצוות בצורה ילדותית, בצורה טבעית, ואז התוכן שאני אצוק להם, ילמד אותם אמונה, ילמד אותם זה הסברים טעמים, זה הכל רק ירחיב את הדבר הכי חשוב, וזה הטבעיות של המצווה אליו. תשימו לב כמה זמן אנחנו מקדישים לחינוך לפני שהילד חייב במצוות. 13 שנה. אני 12. כי הוא כבר חייב בדין חינוך. 11, 12. למה? כי התפקיד של השנים הראשונות של חינוך הילד, של החינוך בגיל הרך, הוא להטביע טבע. להטביע, מה הכוונה להטביע? לא לשים לו את זה כמו פרה, מספר. זה, הוא לא יכול לעזוב את זה. רתך לו תקיף על המוח. לא. אלא שהמצוות הוא יגדל איתה מגיל אפס, זה מרחב החיים הטבעי שלו. עכשיו כשהוא לומד, הוא רק מוסיף תוכן, עומק לטבע. בסדר? זה ההיגיון החינוכי של חינוך למצוות כבר מגיל שלוש. אתה אומר, מה אתה נותן לו ידיים? עזוב אותו, רד מנו, מה אתה נכנס לו לברית? לא נכנס לו לברית. לכן צריך לי, בגיל צעיר צריך לטול שידיים בסבבה. שהבא אל האמא היסטרית. הילד לא מוכן לטול ידיים. חשבתי, הוא בן איזה 10, אני אומר לה, בן כמה הוא 2.5. איך את יודעת מה הוא מוכן בכלל? לא, היא כל כך לחוצה. תן את הידיים. תן ידיים. נתן, יאללה. למה? כי זה הילד, הוא אין לו נפש יציבה, אין לו עולם אינטלקטואלי, הסבירו לו למה הוא צריך ליטול, אז הוא נותן. אלא הוא נותן, הוא נותן, הוא נותן, לפעמים הוא לא נותן, הוא נותן, הוא נותן, הוא נותן, לפעמים הוא לא נותן. אבל הנטילה, הוא צמח עם הנטילה. עכשיו בגיל 6 מסבירים לו טיפה יותר, בגיל זה יותר, אבל הנטילה היא מלווה אותו באופן טבעי. זה חלק מהחיים שלו, בכל גיל אתה רק יוצא יותר עומק, יותר תוכן שכלי, אבל זה נרשם קודם כל בנפש תורה טבעית. אז ככה הנפש גדלה מגיל 0, שהיא חובה את המצוות כאופן טבעי. בסדר? זה כאילו טכניקה חינוכית שהיא נגזרת מההגדרה הזאת שהמהר"ל נותן כאן. אני קורא אותה שוב. לא יישאר לומר, כאן כאילו המהר"ל מסביר את זה קודם בדרך של שלילה, אומר, אין לנו ברירה, לא נשאר לנו. אחרי ששללתי את המדעים הבניינים והמלאכות, מה נשאר לנו? לא נשאר לנו אלא, וזה עוד פעם, זה השיטה של המהר"ל, הוא קודם כל הסביר את זה על דרך השלילה, ועכשיו הוא יעבור להסביר את זה חיוב. לא רק למה אין ברירה אלא לומר, אלא למה, מה ההסבר המהותי של זה. לא ישאר לנו לומר כי הפעולות המתייחסות הן מעלות נפשו של האדם הם הפעולות האלוקיות. והן מצוות התורה. כי התורה זה האלוקי שבמציאות. לא בגלל שזה ספר או הוראות, כמו שמסבירים הדרשני והמחזירים בתשובה. אלא כי התורה היא ההופעה, היא האלוקי במציאות. והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקי. ודבר זה, המצוות, הפעולות האלוקיות, בוודאי הם פעולות המיוחדים לו וראויים לו. ואם תשאל ותאמר, שאלה מתבקשת, אם תשאל ותאמר, הרי אתה אמרת לי בחלק א' שלכל פועל יש פעולות שמתייחסות אלו. ואתה אמרת לי שהמציאות האידיאלית זה שהפעולות של הפועל הם לא משהו חיצוני, לא מקצוע, אלא דבר טבעי. מתבקשת השאלה, למה זה לא ככה אצל האדם? אם כן, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מן הבריאים, הפעולות מתחייבים ממנו, מעצמו. זה שייך למהותו, זה נובע ממנו באופן טבעי, כמו האריה. הוא לא מתפרנס מהכוח שלו. זה נובע ממנו באופן טבעי. מתחייבים ממנו מעצמו. לא רק מתייחסים אליו, מתחייבים ממנו מעצמו. ואינו משנה פעולותיו. ואם כן, למה לא נמצאו גם כן פעולות האלוקיות עם המצוות מהאדם עצמו? למה המצוות לא זורמות ממני, מתחייבות ממני מלשעות המערל, כמו שפרנסת האריה מתחייבת ממנו? שאלה מתבקשת. אם המצוות הן טבעיות, כמו שהכוח טבעי לאריה ושימושו בו, אז למה המצוות נראות? זה כבר הרוגות ממני. למה אני יכול לשנות את המצוות? למה אני יכול לא לעשות את המצוות ועדיין להיות קיים? פחות פיזי. דובר זה אומר המערל, אין שאלה. כי אם ראוי שיהיו לו אלו הפעולות באות מן האדם, אז צריך לקרוא את זה ככה, כי אם אמנם ראוי שיהיו אלו הפעולות באות מן האדם, והשאלה שלך נכונה, הלא יצר הרע שברא באדם, הוא מביאו אל הפעולות הרעות שבאות ממנו מצד יצר הרע שבו. זה ההבדל בין החיה לבין האדם, בין הטבע כפי שהוא מופיע בחיה, טבע השלמות כפי שמופיע בחיה, לבין האדם. לאדם יש יצר הרע, או בהגדרה חיובית, בחירה חופשית. בחירה חופשית. ועל זה הוכיח משה רבנו עליו השלום את ישראל ואמר, האזינו השמיים ודברה, ותשמע ארצי מרפי, כמו שהתבאר, בפרקים הבאים, פרק ד' להודיע. מה המטרה של כל הדבר הזה? להודיע שאין זה לפי הסדר כלל. אל תטעה מהמציאות של החטא ומהעובדה שעם ישראל נכשל פעם אחר פעם, לחשוב שלא נכון. המצוות זה שיגעון, המצוות זה דרישה גבוהה מדי, והטבע של האדם זה לחטוא, או במילים אחרות, נצרות. האדם הוא חוטא, הטבע שלו לחטוא, ויש יחידי סגולה שיש להם סדר אחר של קדושה, נזירים. אומר המערל, זה טעות נפוצה, כי באמת המציאות נראית לכאורה ככה, שאנשים נכשלים פעם אחר פעם. בשביל זה נאמרה פרשת האזינו בכל התמונה הכוללת שלה, כדי להגיד לך, בוא תראה מה זה הסדר העולמי, ומה הסדר האנושי, ומה הסדר של האדם, ומה הסדר של המציאות. גם אם יהיו זמנים שתראה שכל המציאות כאוס מוחלט, וכולם חוטים, וכולם חיים יחדים, ועושים בוכתות. אתה אומר, אם כל העולם חי... אבל זה טיעון שהרבה פעמים אומר לך, שמע, לא יכול להיות שרוב בני האדם טועים, נכון? קיים את הטיעון הזה? לא יכול להיות שכל החילונים מתבלבלים. אם כל כך הרבה אנשים חיים ככה, נכון? חייב להיות איזה משהו של גרעין של אמת. או, גרעין של אמת, כן. לא, אבל אומר, אז זה הדרך הנכונה. את האמת לא בודדקים לפי כמות. את האמת מבררים לפי מה הסדר הנכון של הפנומן, של הדבר המופיע. לכן נאמרה פרשת האזינו להגיד לך, גם אם תראה מציאות שבה כמות הרשע והרוע והיצרים והתאוות יגיעו לממדים אדירים, זה כמות, זה לא איכות. זה לא מגדיר את הסדר, זה סטייה מן הסדר. מה הסדר? זה מה שפרשת האזינו באה ללמד. כי לפי הסדר השכלי ראוי שיתחייבו הפעולות מן כל נברא ונברא כפי מה שראוי, כפי טבעו הטבוע בו ומה שמתאים לו. ולאדם שנפשו אלוקית שכלית, ראוי לו פעולות מיוחדות, והן פעולות המצוות שבתורה, רק כי היצר הרע מעכב. ושימו לב שהמערל עשה פה תרגיל מאוד מעניין, כי הרי הוא לקח כאילו שני מאמרים בחזל, ושם במרכז אחד לעומת השני. כי הגמרא בקידושין אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. אפשר היה להבין את המאמר הזה? איך אפשר היה להבין? בראתי יצר הרע, ואתם אדם יצר הרע. עכשיו אדם, אתה תחל גם פתרון. התורה זה כאילו פתרון ליצר הרע. מה זה האדם? ליצור עם יצר הרע. מה הפתרון שלו? לא זרקתי אותך סתם לכלל, אתה תחל תורה. המערל הוא לא שם את המוקד שם, הוא שם את המוקד במקום אחר. שהוא מצטטר מאחורי המילים, כי היצר הרע מעכב. מאיפה לקוח הביטוי הזה? זה גם גמרא, זה גמרא בברכות. איך? יפה מאוד. בידוע שרצוננו לעשות רצונך, אומרת הגמרא בברכות. אלא מי מעכב? שאור שבעיסה. מה זה השאור שבעיסה? אומר רש"י שם, יצר הרע. זה המאמר המרכזי לפי המערד. עכשיו, המאמר בקידושין שאומר, בראתי יצר הרע, באתי רצורת תבלין, הוא מדבר על הדרך הטיפולית, על הטכניקה. האדם מוגדר לפי רצוננו לעשות רצונך. יש לו נפש אלוקית, והמצוות הן טבעיות לו. רק יש משהו שמעכב, כי הוא אדם, יש לו בחירה חופשית, כי הוא לא כמו החיה שהיא שלמה, הוא משתלם. אז יש לו מישהו שמעכב. מי שמעכב? השאור שבעיסה. בסדר? עכשיו שיש שאור בעיסה שמעכב, אז תדע שהתורה, היא נותנת לך פתרון להתמודד איתו. התורה, במערכת מצוותיה, נותנת לך פתרון כנגד יצר הרע. אבל התורה לא מתחילה כפתרון ליצר הרע. התורה היא קודם כל, מה הרצון שלנו, מה טבע הרצון שלנו, מה הטבע שלנו. מה הטבע שלנו? בידוע שרצוננו לעשות רצונך. לכן לקח המהר"ל דווקא את המאמר הזה. ולאדם שנפשו אלוקית שכלית, קרי הופעת התורה, ראוי לו פעולות מיוחדים ופעולות המצוות שבתורה. רק יצר הרע מעכב, השאור שבעיסה. אמנם כל המין מבני האדם, אומר המהר"ל, אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. באף אחד ממיני המציאות, תמיד יש איזו התפלגות. התפלגות. בכל תכונה. אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. שנייה. אמנם כל מיני האדם, מין מבני האדם, אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. ואם שכל בני האדם שווים בתואר פניהם ובענייניהם, לכולם יש אף, לכולם יש אותו מבנה, הם לא בפרצוף שלהם, אבל כולם יש אוזניים, לכולם וכן הלאה וכן הלאה, אינם שווים במה שיש חלק מהם יותר אלוקי מזולתם. כמו שידוע, כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו העם אשר בחר בו השם יתברך מזולת שאר העמים עובדי כוכבים ומזלות. שימו לב שכאן המהר"ל שם את האצבע על מה בהגדרתו האלוקי הזה שהוא מדבר עליו. הנה ההופעות שלו, נבואה, רוח הקודש, שכינה. נפשו האלוקית של האדם, תמציתה, עשייה, הופעתה העליונה ביותר, נבואה, רוח הקודש, שכינה. שימו לב שבמובלע שגם המושג שכינה אצלו, זה הוא לא מדבר על הופעת שכינה, זה תכונה בעם ישראל. אנחנו חושבים ששכינה זה לא שם של הקדוש ברוך הוא. שכינה זה הופעה של השם בנו, שזה מעלה מיוחדת שלנו, מובלע כאן במערל. כמו שידוע כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו, העם אשר בחר בו, השם יתברך מזולת שערמים ודי כוכבים ומזלות. ואין ספק, שימו לב להגדרה מאוד חשובה, כי הנבואה הכנה בנפש האדם. הכנה, מילה מודרנית. איך? פוטנציאל, הגדרה אחת. תכונה תבועה. מוכנות, צריך לקרוא לזה יותר טוב, בלשון אנואל. מוכנות פוטנציאלית בנפש האדם. בסדר? משהו שטבוע בו כתכונה שמחכה למימוש, לפיתוח. זה נאמר פה מיד אחרי שנאמר שיש יצר הרע. כי אצל בעלי החיים אין דבר כזה הכנות, יש הכנה, ההכנה היא גם השלמות. אתה מוכן לדבר, אז זה גם בפועל שלך. אין פער בין הבכוח לבין הבפועל אצל בעלי חיים. אריה יש לו תכונה מסוימת, אז היא בכוח וגם בפועל. אין בכוח. בסדר? הוא חי את כל הבכוח שלו בצורה שלמה. האדם שיש לו יצר הרע, חלק א' של הפסקה, זה גורר את זה שהוא יכול להתרחק מהטבע שלו, אבל זה גורר גם שתבועות בו הכנות. הנבואה היא הכנה בנפש האדם. ותמצא הכנה הזאת מיוחדים בעם אשר בחר בהם השם יתברך, ומזה תראה כי העם הזה יותר נפשם אלוקית מצד ההכנה הזאת. וכאן חשוב להדגיש שהמילה יותר כאן, יותר לא במובן הכמותי, אלא במובן האיכותי, קטגוריאלי. זאת אומרת, ההתפלגות של האלוקיות של נפש המין האנושי, היא מופיעה בהמון סוגים, בהמון איכויות. זה הבדל איכותי ולא כמותי. אם זה היה הבדל כמותי, אז היה אותו דבר כמו הגויים, רק בכמות יותר גדולה. זה לא מה שהמהר"ל אומר. אלא, מזה תראה כי העם הזה היה נפשם יותר אלוקית. לא שיש להם כמות נבואה יותר גדולה, אלא זה אלוקיות אחרת. בנפש האדם הכללית, האלוקיות מתגלה באיכות מסוג אחד, צלם אלוקים קוראים. בנפשם של ישראל האלוקיות מתגלה בקטגוריה אחרת, איך קוראים לה? נבואה. נבואה זה לא צלם אלוקים יותר גדול כמותית, זה סוג אחר של צלם אלוקים. זה קטגוריה אחרת של צלם אלוקים. בסדר, ההבחנה הזאת היא מסתתרת מאחורי המילה יותר נפשם אלוקית. ותראו שזה גם הגיוני, כי אם אתה מדבר על אלוקיות, אתה לא מדבר על משהו פיזי. אז לא יכול להיות שההבדלים בו, הבדלי הרמות בו יהיו כמותיים, כי זה לא דבר פיזי. זה חייב להיות הבדל איכותי. אז זה איכויות שונות. הבורא מתגלה בצד האלוקי, בצד הרוחני שלו, מתגלה ב... באיכויות שונות. בזה מתבלבלים כל הגוילמים, שכשהם קוראים תנך וחזל, והם אומרים, היהודים גזענים. עכשיו, בחרבנו מכל העמים. יש הרבה עמים, ופתאום בא עם אחד ואומר, אנחנו יותר טובים מכולם. זה לא מה שאנחנו אומרים. שבחרבנו מכל העמים, דרכנו, הוא ייצר בעולם סוג אחר של הופעה. זה לא, יש הרבה עמים ויש, ואתה שם את עצמך, אתה אומר, אני הכי טוב מכולם. זה גזענות, נכון? זה בכלל לא המישור שמדברים בו. זה קטגוריה אחרת. הבורא ברא צלם אלוקים, או נלך על סדר הבריאה, הבורא ברא צמחים, הבורא ברא בעלי חיים, הבורא ברא צלם אלוקים, הבורא ברא עוד הופעה, נבואה. נבואה. איך? הרמב"ם אומר בצורה אחת, זה הכוזרי אומר בצורה אחרת, אבל זה חזר. הרמב"ם והריאל אומרים את זה, כאילו מגיעים לזה משתי צורות שונות. מי שרוצה לראות את זה כתוב, יסתכל במאמר הזה שהתחלנו ללמוד, השיר השירים. כן? צריך שנות זמן חברו אותה. ליך שהייתי... זה אותו עיקרון. אז זה מה שהמהר"ל אומר כאן. זה הייחוד. זאת אומרת, זה ייחוד חדש, זה סוג ייחוד חדש. זה מאפיין... אחר, סוג אחר. אין ספק כי הנבואה, הכנה, פוטנציאל בנפש האדם. ותמצא הכנה הזאת מיוחדים בה, העם אשר בחר השם יתברך. ומזה תראה כי העם הזה היה יותר נפשם אלוקית מצד ההכנה הזאת. להבדיל, כמו שהאריה מיוחד בכוח, הצבי מיוחד במהירות, בסדר? האדם מיוחד בצלם אלוקים, ישראל מיוחדים בנבואה, זה קשירות איכותית חדשה במישור האלוקי של החיים, שהקדוש ברוך הוא יפיין בו אוכלוסייה מסוימת. זה המהר"ל. וגם זה מוכרח לומר. כן.
גם
באומות
העולם יש
מדרגות,
שאומות העולם
זה
כולם כמותיות.
מדרגות כמותיות, לא איכותיות, כמותיות. עכשיו כן, נהיה מדרגות כמותיות. לא, יש עם שיש לו, יש תפקידים לעמים. אבל התפקידים הם כולם בעולם הפיזי. קרי, המדעי, מהמדעי הטהור ועד הפיזי-פיזי. אבל זה בתוך המרחב הראשון שדובר עליו. זאת אומרת, בתור מרחב צלם אלוקים. כל מה שצלם אלוקים יודע לייצר, במרחב הזה העמים נבדלים לתפקידים. כן. יש עמים יותר תרבותיים, יש עמים יותר איזה. יש עמים, כאלה, יש עמים אחרים. אבל זה בתוך המרחב שכולל בתוכו גם את התרבות ואת המדע. אבל זה יהיה תפקידים בתוך המרחב הזה, התרבותי מדעי נקרא לו היום. המהר"ל קרא לו בתוך המרחב השכלי חיוני. בסדר? אני צריך לשאול פה שאלה שזה לא הנושא שלה, שבסופו של דבר גם האדם הכללי שנברא בצלם אלוקים, אז כן, בתוך התרבות, בתוך הזה שלו, גם יש משהו שהוא שייך לזיקה לאלוהים. המהר"ל, אחרים יגידו שזה לא ברובד הכללי, זה לא האומות, זה לא תפקידים של אומות. זה באופן פרטי. זאת אומרת, האדם הפרטי, הוא יכול להגיע, הצלם אלוקים שלו מבטא קרבת אלוקים, כמו שעם ישראל. זאת אומרת, הוא יכול להגיע לרוח הקודש, כמו שהיהודים יכולים להגיע לרוח, אבל זה כאדם פרטי. זה לא שייך לתפקידי האומות. לא חייב להתגייר. הוא יכול או להתגייר ולהתחבר לנבואה הזו שלנו כאומה, והוא יכול לא להתגייר. ולהגיע לרוח הקודש בהיותו גוי כאדם פרטי. יאמר המהר"ל בנצח בהרבה מקומות. זאת אומרת, הזיקה שלו לאלוהים, ההתעלות הרוחנית שלו, היא לא קשורה לשיוך הלאומי החברתי שלו. היא קשורה להיותו אדם שנברא בצלם אלוקים. וכאדם שנברא בצלם אלוקים, הוא יכול להתקרב לאלוקים כאילו כמו יהודי. כמו שהיהודים מתקרבים כאומה. שיכול להיות לו רוח הקודש. בסדר? קדימה. וגם זה אומר המהר"ל, מוכרח לומר. וגם זה מוכרח לומר. שתי דקות. וזה כי העולם הזה אשר בו מין בני האדם הוא עולם הטבע. עולם הטבע אצל, כבר אמרנו, אצל המהר"ל, זה מה שנקרא בלטינית פוזיס. שבמקור יווני. פוזי. זאת אומרת, הטבע במובן החיוני. התרגום המילולי של פיזי זה לא פיזי גשמי, זה חיוני, חיים. הופעת חיוניות. בסדר? יוונים ככה, זה המקור הזה אצל היוונים. יש פיזיקה, נכון? ויש מטאפיזיקה, נכון? זה שני ספרים של אריסטו. אז פיזיקה זה לא שיעורים בפיזיקה, לומדים על אטומים. פיזיקה זה הפיזיקה, צריך לקרוא את זה. זה הטבע, זה התרגום המילולי. אתה אומר למילולי שפיזיקה של פיזי זה הטבע. זאת אומרת, הופעת החיים, החיים בהופעתם החיונית. זה כי העולם הזה שבו נמצא מין בני האדם, הוא עולם הטבע, עולם הפיזי, עולם החיים החיונים. ולפיכך, הדבר אשר הוא טבעי, זאת אומרת, חי, בעולם החיים הפיזיים, ראוי שימצא בכל המין בשווה. לכן כל בני האדם הם זהים בטבעם. יש להם אב, יש להם יכולת ריצה, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים ששייכים לקיום הפיזי הרגיל. במה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. זאת אומרת, כי הוא עולם הטבע, זה הטבע שלו. זה התשתית הטבעית שלו. ואם ימצא שינוי בהם, מפני שינוי המקומות, שמי שבא מאתיופיה הוא רץ יותר מהר, ראו שזה וזה, הוא יותר... זה... דבר זה אינו נחשב שינוי כלל, כי זה שינוי לא מהותי, שאינו שייך לטבע של המין האנושי, אלא להבדלים חיצוניים, מה שנקרא בלשון הפילוסופים, זה מקרה. אבל האלוקית, כוונה, אצלכם כתוב אלוקית או אלוקיות? איך? זה טעות פוסה. אלוקיות לא יימצא בשווה לכל המין. שאם היה נמצא לכל המין בשווה, אז העולם הזה היה מה? איך היו קוראים לו? איך? עולם הבא, גן עדן. זה לא היה העולם הזה? זה לא היה עולם הטבע. היה זה עולם נבדל, מאחר כי בכללותו האלוקיות. אבל העולם הזה הוא עולם הטבע, אינו עולם הנבדל. הנה התוסף הגדרה. למעלה אומר כי העולם הזה השומע מן אישי הוא עולם הטבע. עכשיו הנה דוגמה לסיבובים של המהר"ל. אבל העולם הזה הוא עולם הטבע ואינו עולם הנבדל. יש בו אלוקיות, הוא לא עולם של אלוקיות. הוא עולם האלוקיות בתוך הטבע. העולם הזה הוא עולם הטבע, ואינו עולם הנבדל נטו. ודבר זה מחייב ממילא שהאלוקיות לא תופיע אצל כולם בשווה. שוב, כי אם היא הייתה מופיעה אצל כולם משווה, אז היא הייתה התכונה השווה של כולם, אז היא הייתה תחינת העולם שהם חיים בו, אז זה היה העולם הבא. תחיית המתים זה כשעולם הטבע והעולם הבא ישתבו ביניהם. הסברתי את זה כבר בשיעור אחר. כשעולם הבא, עולם יהיה איזה מזה. כלומר שהנפש האלוקית שלנו תמלא לחלוטין את הגוף הטבעי שלנו, יהיה פה עולם הבא. כלומר יהיה שם עולם הזה. כלומר תהיה תחיית המתים. לא יהיה מוות, לא יהיה את הפער בין העולמות. בסדר? ודבר זה מחייב שאם נמצא אלוקיות, היא לא יכולה להופיע לכל המין בשווה. כי אם רק בחלק ממנו, ודרך החלק הזה, היא תלך ותתפשט בכל העולם. הנבואה ניתנה לישראל, העולם הבא ניתן לישראל, לא בשביל להבדיל אותם ולהגיד, אתם הכי טובים, כמותית, וכולם סבלה. אלא זה צינור ליכולת של האלוקיות, להופיע בעולם במדרגות שונות ולהעלות אותו לאט 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 למעלה עד היות כל העולם אלוקי, עולם הבא תחיית המתים. ומפני כי עובדי כוכבים ומזלות, אני טס אל הסוף, אלו בפרק כמה דה עבודה זרה, לא עומד במשימה. ומפני כי עובדי כוכבים ומזלות הם מהעולם הטבעי. העולם האלילי מהותו זה השיעבוד, זה ההתחברות הטוטלית, הפיזית, לטבע. היות כי עבודת כוכבים ומזלות, די כוכבים ומזלות, הם מן העולם הטבעי, לכך הם 70 אומות, טיפוסיות, כי עולם הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, והם כנגד שבעת ימי עולם הטבע, הם 70 אומות, כנגד כל יום 10, כי ה-10 זה התבנית השלמה של הקיום. ועוד יבואר להלן. זאת אומרת, 70 אומר המהר"ל, זה לא סתם. זה 7 כפול 10. זה 7 ימי כפול 10. 7 זה 7 הדרגות של הבריאה, 7 ימי בראשית, 7 ימי עולם הטבע. תכפיל כל אחד ב-10, כי כל אחד הוא שלמות בפני, הוא יחידה בפני עצמה כל יום. כל יום יש לו, הוא מציאות ייחודית, הוא מאפיין ייחודי בעולם הטבע. תקבל את 70 האומות, כלומר את 70 המאפיינים של האדם בטבע. בסדר? אתם איתי או שאתם כבר מחוקים? והאומה היחידה הייתה על הטבע, שהייתה על הטבע, והיא כנגד השמיני, כי השמיני הוא על הטבע, ולכך ראוי לישראל התורה שהיא על עולם הטבע. והתורה נבראת, נשאל קודם שנברא העולם הטבעי. לכן זה 8, זה לא שייך ל7. וישראל נבראו גם כן קודם שנברא העולם הטבעי. לכך כל עניין התורה הוא בשמיני, כי הטבע הוא תחת מספר 7. ומשהו על זה הטבע הוא שמיני, כמו שהתבהר בפרק שאחר זה. ולכך האומה הישראלית, אשר בחר שם נתברך לחלקו, והם הם נתייחדו בפעולות האלוקיות של מצוות התורה לפי מדרגת נפשם האלוקית, ומה שהיו מוכנים לנבואת ורוח הקודש ולהיות השכינה בהם, למשפט סיכום, מה שקראתי עכשיו, שמתם לב, הוא חיבר את כל המשפטים, ואילו עקום לפי מעלתם נתן להם 7 מצוות, שהם 7 מצוות בני נוח. אז המהר"ל כאן סיכם, חיבר את זה לטבע ונבדל, וחיבר את זה את 7 ו-8. אז בזה נפתח את הפעם הבאה, ונעבור למסכת עבודה זרה. בסדר? עסקנו בפסקה במדרש חזל, מימי לא ראיתי צבי קייץ ואריס סבל ושור על חנווני. זה אחרי שהמהר"ל בפסקה הראשונה בנה את הכין, הוא הניח את היסודות, את העקרונות שעל בסיסם הוא מפרש את המדרש הזה כדרכו, שהנבראים לכל אחד מהם יש ייעוד, בשונו הם פועלים בעולם אשר נבראו, יש להם, היהודים האלה מדורגים, מסודרים. שתיים, יש קשר מהותי בין הפועל לבין הפעולה שלו. הקרירות מגדירה את המים, או הרוויה, החמימות, היא מגדירה אליי. זה בלשונו של המהר"ל, מה שנקרא, הפעולה מתייחסת אל הפועל. וממילא, את העיקרון הזה, המהר"ל השליך על האדם, הועיל וההבדל בינו לבין בעלי החיים הוא מצד הנפש, ומצד הנפש הייחודית שלו, קרי, אותה נפש שכלית, אז ממילא תחפש את הפעולות שמתייחסות אל הנפש השכלית שלו. זה אומר שהן שייכות למהותה השכלית הרוחנית, לכן צריך, מתחייב, אומר המהר"ל, שיהיה לו פעולות שכליות אלוקיות. כלומר, פעולות ששייכות למימד העל פיזי, על טבעי שלו. שוב, נובע מאותו עיקרון שהפעולות של הנברא הן נגזרות מהטבע שלו. מכאן נכנס המהר"ל להתמודד עם השאלה, למה לא נאמר שכלל הכישרונות, היכולות, הדברים שאדם פועל בעולם, הם שייכים לטבע האנושי שלו. הוא שלל את זה במשפט, ומפני שתמצא, שאדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות, ודבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם, מצד שהתשתית של החיים הפיזיים שיש בו, שבו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים. אבל אי אפשר, כלומר חייב להיות, שיהיו לו גם כן פעולות מתייחסים, מתייחסות, אל נפשו השכלית האלוקית, משפט החשוב, כי לא ייגרע כוחו. זאת אומרת, אם אכן יש לאדם, כמה מספר שורות לפני ובסוף קידושי, כי לא ייגרע כוחו. וכאן המהר"ל הולך על דרך השלילה, כי מה שהאדם הוא בנאי ונגע ומלאכת אפייה והבישול וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, ואנחנו נאמר היום אפילו מגיע לרמות טכנולוגיות מאוד מתקדמות, ולרפואה וליכולות ולטוס לחלל, בסדר? שוודאי כי אף דברים אלו צריכים לו נפש השכלי, אמנם הדברים אלה הם מצריכים שכל, הם מצחילים דווקא את היכולת הגבוהה של האדם, ולא את היכולת הפיזית שבה הוא משותף עם בעלי החיים. מי הוא ערב לי, פותח המהר"ל את הטיעון שלו על דרך השאלה, מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד שלמות שבו? אולי כל היכולות הפיזיות הללו, גם המתוחכמות ביותר, הם דווקא מצד חיסרון שבו. והרי ראוי ומחייב שיהיו לו פעולות אלוהיות, שיפעל בעולם אשר בראו כפי מעלת נפשו האלוהית. אם הוא נבקן, הוא הסיט הצידה את השכלי, שבו כאילו צריך אותו גם בשביל נגרות, גם בשביל בנייה, גם בשביל בישול, ומדבר וממקד את זה. צריך שיהיה לו פעולות אלוהיות, אנחנו נגיד נטו. נטו. לא שאין בהם שיתוף. זאת אומרת, לא שכל שלומדים איתו גמרא וגם מתמטיקה, אלא מה הוא שייך דווקא למעלת נפשו האלוהית. רק, בלבד. ואולי כל הדברים האלו שאמרנו למעלה, בנאות, נגרות, מתמטיקה, מדע, טכנולוגיה, שזכרנו הם מצד חיסרון שבאדם. ואת זה הולך המהר"ל לבאר באותה מימרה, אותם דברים מתוך הגמרא בקידושין, ועכשיו אני רץ, קורא אותה ממש במהירות, כי הבטחנו שאנחנו לא מתעכבים, נכון? אתה לא עומד בזה בינתיים, רים נתן אל את גבתו. ובסוף קידושין, תניה. מצאתי לך עונש ראוי. כל פעם שתרגיז אותי, אני אתן לך לסחוב את בק הביתה, על הגב. זה עזרה לזולת. הנה, חניב שלך. לא, זה לא יקזים. אם יתנהג לא יפה, מפה הביתה. יתנהג עוד פעם לא יפה, הבית חזר.
תלה הרב, תלה
מה שחזר. ובסוף קידוש אינטניה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ, בעל מלאכה של קיץ. בדרך כלל זה הורדת תאנים, אבל יותר דבר, זה יותר מסתדר, כן. רץ. ואריס הבל, ניצול הכוח שלו, ושואל חנווני. טוב, זה דעה לא כל כך טובה לחנוונים, אבל... והם מתפרנסים שלא בצו. זאת אומרת, הם אינם צריכים להשתמש בכוח הטבעי שלהם, לייצר ממנו מלאכה מסוימת, והם מתפרנסים שלא בצו, והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני, הרבה יותר קרוב אליו. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלא בצער, ואני שנבראתי לשמש את קוני, והם רק משמשים אותי בזה, על אחת כמה וכמה שהייתי אמור להתפרנס שלא בצער. אז למה אני צריך להתפרנס בצער? כלומר, למה צריך להיות שלב ביניים, שבו אני צריך לרכוש מלאכה, ולעבוד, ולעשות את הכל כדי לקבל את הזה. למה אני את הכוחות שלי צריך לייצר מהם שלב ביניים של לייצר מלאכה ולעבוד אותה כדי לקבל את הפרנסה שלי, אלא שיראה אותי את מעשיי. המהר"ל יסביר לכאן בהמשך, הופעתו של יצר הרע באדם. וקיפחתי את פרנסתי, וממילא הפכתי את פרנסתי לדבר שהוא מקפח את חיי. קיפחתי את פרנסתי, הורדתי אותה למדרגה שהיא מקפחת לי את החיים. בסדר? שנאמר, עוונותיכם יתו אלה, אבל לולא עוונותיכם, לא הייתם זקוקים לפרנסה שהיא דורשת ממכם לקחת את הכוחות הטבעיים שלכם ולייצר ממנה סבל, קייץ, להשתמש בה לתורת תפקודים של פרנסה. אלא הייתם כמו האדם הראשון, לא צריך בגדים, לא צריך כלום, חי בגן עדן. זה גן עדן. גן עדן זה לא איזה עולם דמיוני. גן עדן זה עולם שבו לא צריך אמצעים כדי להשיג את המטרה. לכן לא ראיתי אריקה יעץ, אריצה בעל וכל הדברים האלה. בסדר? הם בטבע שלהם כבר תמונה הפרנסה שלהם, והם לא צריכים את שלב הביניים של האמצעים.
מה, שאתה
אמצעים
כדי להתפרנס?
כן. הם לא צריכים ליצור שלב... אברכים. הרי שבערו. עד כאן. הרי שבערו. כי הפעולות והמלאכות שעושה האדם לצורך פרנסה אינה מצד מעלת האדם, אבל הם לא מצד פחיתות וחיסרון. שלמלא החיסרון הזה הוא לא היה נזקק לפעולות והמלאכות הללו. וכשנברא האדם לא נבראת עמו המלאכה ותיקון הבגדים ובניין הבתים, רק בגן עדן היה ולא הדברים הללו. זה הגדרה של גן עדן. עולם שבו לא נזקקים לאמצעים הללו. עולם בלי אמצעים. זה דרך אגב עומת המדרש של טעם הפעץ כטעם פריו. מכירים אותו? כבר גם באורות התשובה. כל העצים היו אומרים לצאת. מה זה עושה פה? שלום. העץ ופריו, הטעם לא היה אמור להיות עץ בלי טעם, והפרי בו מרוכז הטעם, בו מרוכז האיכות, בו מרוכז את התוצאה. היום כאילו העץ הוא האמצעי כדי לקבל את הפירות שהם המטרה. העץ הוא הפרנסה, הפירות, בנמשל, זה התפוקה, התוצאה, מה שאני מרוויח. בסדר? זה עולם שאחרי גן עדן. בגן עדן היית נותן ביס בעץ הפרסק, היית מרגיש את הטעם של הפרסק. כי לא צריך אמצעים כדי להגיע למטרה. אתה בתוך, אתה חי כל הזמן את המטרה. אתה חי את עצמך, ואתה חי בתוך המטרה שלך. אין אמצעים, אין הבחנה של אמצעים. אין מלאכות, אין פרסה, אין כלום. לא צריך את זה. בעלי החיים כאילו נשארו בגן עדן. לא ראיתי ארי סבל. יש לו כוח פיזי עצום. הוא לא צריך לרכוש מקצוע סבלות כדי להביא את הפרנסה שלו. ואם כן, אין אלו פעולות לאדם מצד השלמות שלו, ולכן לא נמצא בבעלי החיים אלו, במעלי חיים, שהם שלמים, כי אין להם יצר הרע ואין להם חסרונות, אלו פעולות, והם מתפרנסים ולא דברים אלו. אם כן, פעולות אלו הם לאדם מצד חיסרון שחטא וקיפח את פרנסתו. שהייתה הבאה לו בצורה ישירה, כמו החיות. ולולא זה לא היה צריך לדברים אלו. שתיים. עכשיו המהר"ל מנתח. וזכר ג' דברים. עד עכשיו הוא הסביר את העיקרון של המדרש. עכשיו, זכר שלושה דברים. שלושה דברים, קייץ, סבל, חנווני. נכון? כי באדם שלושה דברים. וכבר הזכרנו שבמקומות אחרים הוא גם הוסיף את הממון כדבר רביעי. אבל פה... שלושה דברים, הגוף והנפש והשכל. ובכל שלושתם משמש האדם בהם לצורך חיותו. כדי להתקיים. ואמר כי אין שלמות האדם במה שהוא משמש בדברים האלה לצורך פרנסתו, הן בגופו והן נפשו והן בשכלו. וזה כי הרי יש לו גוף חזק אשר נודע מעניין הרי. כוח. והרי אין משמש בכוח גופו שיש לו לצורך פרנסתו. הכוונה הוא לא צריך, שוב, מקצוע ומקצוע. אמצעי ביניים כדי להתפרנס. לכך אין לחשוב מה שעושה האדם בגופו הוא שלמות לו. שהרי בבעלי החיים לא נמצא דבר כזה שיהיה צריך אליו. זה האריה, הגוף. הוא כנגד הכוח הנפשי שהתנועה היא מן הנפש. הכוונה שלו לא סתם היא מן הנפש, היא מאפיין מהותי של הנפש. ועל זה אמר החיות. ועל זה אמר שהצבי שיש בו מהירות התנועה מאוד, הרי יש לו כוח זה ביותר. והרי אינו משמש בכוח זה לצורך פרנסתו. ולפיכך אמר, ולא ראיתי צבי קייץ, דהיינו שמתקה, שיהיה מתקן את מזונותיו בקיץ. וצריך לזה כוח התנועה להכניס את פירות הקיץ לבית. זה לגבי הנפש, החיות הנפשית. וכנגד השכל, הצד הרוחני שבאדם, כנגד השכל אמר לו, ראיתי שועל חנווני. כי השועל הזה יש בו חוכמה מכל חיות השדה. ואין משמש בכוח זה לצורך פרנסתו. שוב, ברור שהאריה צעד בעזרת כוחו, וברור שהשועל משתמש בעורמתו כדי ללכוד את תרפו. אבל לא זה הכוונה שהוא משתמש בזה לצורך פרנסתו. הכוונה היא לומר שהשועל והאריה, בעלי החיים, לא לוקחים את הכוח הטבעי הייחודי שלהם, הכוח או העורמה, ועל ידיו מייצרים יכולת, כישורים, קשירות מסוימת, שרק בעזרתם הם משיגים את פרנסתם. איך? הכוונה, הם לא צריכים לייצר, לא צריכים להפוך את הקשירות הזאת למקצוע, לדרך פעולה, לצורת שימוש כדי להתפרנס. אצל האדם יש לו כוחות חיים, עכשיו הוא צריך לקחת את הכישורי הריצה שלו, וליצור, לאפיין ממנו מקצוע של דבר, שמשתמש בכוח הזה, כדי שהוא יוכל להתפרנס, ככה הוא לא יכול, להתפרנס. זאת אומרת, הוא מפתח את הכישורים הטבעיים שלו, מאפיין מהם צורת התנהגות או דרך פעולה, וכשהוא עושה, משתמש בדרך הפעולה הזאת, כדי להתפרנס, אחרת הוא לא יכול להתפרנס. בסדר? אצל האריה זה לא עובד ככה.
אז איך האריה בא לידי ביטוי כן עם הכוח שלו?
והאריה הוא חי את עצמו, הוא חי את עצמו, ושהוא חי את, מזה שהוא חי את עצמו, הוא שלם. הוא חי את עצמו, אז הוא מתקיים. השימוש, נגיד את זה ככה, השימוש שהאריה עושה בכוחו, הוא לא שימוש חיצוני לו. אתה נגיד עכשיו, מה אתה עושה? אתה נלמד פה נגיד 5 שנים. שבע שנים. שבע שנים, לא, להפחיד אותך. כדי שתברח מיד שבע שנים. שבע תור התחלה, בסדר, נו, בני ברק, מה אתה רוצה? עוד 27 שנים, תגיד, אני למדתי עם המהרדו. המהרדו. איך? לא, 10 בנות, כבר פירחתי אותך ב10 בנות, כבר נגמרו לי הבנות. כולם הלכו אליך. אתה רוצה שהוא יתחלק איתך?
כן, קח 6.
5, אני מזכה אתכם. אז אתה אחרי שאתה תלמד ככה וככה, פתאום תחליט, אתה צריך להתפרנס. מה המקצוע? במציאות החיים שלך היום, אתה עכשיו צריך לקחת את הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ולאפיין ממנו איזה מקצוע, איזה צורת פרנסה, איזה עבודה, איזה, אפילו לא, איזה דרך פעולה, שתיקח את הפוטנציאל הזה, את היכולת הזאת שלך, תהפוך אותה, ועל ידי כך תתפרנס. אתה לא יכול להשתובב ככה ולהתפרנס ככה. אתה לא יכול, לחיות בג'ונגל ולהתפרנס. זה ההבדל. לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהאריה, כדי להתפרנס, הוא לא צריך לעשות כלום מעבר למה שהוא. תבין, הוא לא צריך לקחת את הטבע שלו ולהפוך אותו לכישורים, למקצוע, וככה לשרוד. הוא חי כאריה, נקודה. הוא כל כך חי כאריה שהוא אפילו לא מודע לזה שהוא אריה. תשאל אותו אם הוא אריה, הוא ייתן לך ביס. שאל אותו אם הוא אריה, מה הכוונה שאל לו ידמי? שים אריה מול ראי, מה הוא יעשה? הוא יתנפל על האריה שבראי, כי הוא לא יודע שהוא אריה. תסתכל על ילד, בעזרת השם, תבנה בית נאמן בישראל, עם בחורה מהמקום הנכון, ואתה בואי לאחרי זה אני אגיד לך מה זה המקום הנכון, יהיה לך ילד. קח את הילד, שים אותו מול המראה. בסדר, שים אותו מול המראה. הוא מסתכל להמרה, תגיד לו, הנה מוישלה. אחרי חצי שנה, שנה, שנה וחצי, תגיד לו, תעשה שלום למוישלה, הוא יעשה שלום למוישלה. תעשה שלום לאבא, הוא יסתובב, יעשה שלום לאבא. כי הוא כבר מזהה שזה הוא. אבל כשהוא קטן, כשהוא עוד חיה, הוא לא מזהה שזה הוא. הוא חושב שזה תינוק. הוא חושב שזה תינוק. זה ככה אריה גם כשהוא מבוגר. הוא כל כך מחובר לעצמו, הוא כל כך מלא בטבעו, הוא שלם. אז הוא, לא מכיר, הוא כל כך שלם שהוא לא מכיר שהוא זהו. הוא זה התפקיד שלו. אז הוא לא צריך, ובמסגרת התפקיד שלו זה גם הקיום שלו. הוא לא צריך להוסיף משהו כדי להתקיים. אנחנו נפלנו מהשלמות שלנו. אנחנו לא בגן עדן. אנחנו לא מחוברים לעצמנו כמו האדם הראשון. אז כדי להתקיים אנחנו צריכים להשתמש בטבע האנושי שלנו, כדי ליצור תפקיד מסוים, קשירות מסוימת, ואיתה לשרוד פיזית. זה מתחבר לשאלה של המהר"ל. אומר המהר"ל, זה לא יכול להגדיר אותנו כבני אדם. כי מה שאני אפתח טכנולוגיה ומחשבים וטס לירח, זה הכל פיתוחים רק של מה? של השכל הפרקטי שלי, כדי שאני אשרוד. כדי שאני אוכל מאותם פיתוחים של החלליות גם לייצר קווי ייצור יותר מהירים ולקבל לחם יותר מהר, יהיה לי יותר זמן, אז מכוניות יותר מהירות ואני אהיה מוגן יותר מהשמש, מהסערות, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? מעולה, שמעתם? שמעתם, שמעתם? זאת התקלה. הנה שמעתם את הדרך ההפוך. אז זה המהר"ל רוצה להצביע בחלק הזה. הוא אומר, זאת התקלה שאנשים חושבים, בגלל שהם הגיעו לרמות מטורפות של התפתחות טכנולוגית, ויכולת לפרנס את כל העולם, ולשנע, ולמלא את אפריקה במזון, לא יהיו יותר רעבים. אז הבן אדם חושב שזה השלמות שלו. בגלל זה רוב האנשים, הם לא עוסקים בתורה, והם לא שואלים שאלות רוחניות, כי העולם הפיזי הגיע לרמות פיתוח כאלה מטורפות, שהבן אדם מרגיש שבונה, זה עצמו, זה מדהים. אני לא צריך לחפש יותר. למה הר"ל אומר, זה בדיוק מה שהמהר"ל חוזר איתך לשורש ואומר, אבל כל זה תשאל איפה נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה שיצאנו למסע הזה של פיתוח העולם הפיזי והפרנסה וזה וזה וכל הדברים, הגענו על רמות התחכום. נקודת ההתחלה היא כישלון. היא שיצאנו מגן עדן. ואם היינו בגן עדן, שם לא היית צריך לעשות כלום, הכל כבר היה מוכן. בלי כל הפיתוחים האלה היית מגיע, אתה נמצא בסוף. אחרי שחטאנו באמת, הבאנו את הפרנסה הזאת לרמות מטורפות. הבאנו את השכל לרמות מטורפות. אבל אתה שוכח, נקודת המוצא היא שהשכל התנתק מהנשמה, התנתק מאלוהים, התנתק מגבת אלוקים. התרסק. משם המסע הזה התחיל. בסדר? אחרת, אומר המהר"ל, אתה בסך הכל חיה מתוחכמת. אתה בסך הכל חיה מתוחכמת. איש מחשבים, אתה חיה מתוחכמת. האפליקציות הכי מטורפות הן בעולם המחשבים. איפה לפני? מה לפני 500? ומאה שנה. נוגע במסך, מדבר, לעבוד מאוד, הוא גם ישיר לו וירקוד איתו. מסכן הגיע, איזה רב מטורף. זה חיה חכמה, זה הכל. חיה חכמה, זה הכל. לא יותר מזה. הרב, הגזמת. לא, לא הגזמת. חיה חכמה. הרי שהחיה החכמה הזאת, שלם לה מספיק כסף, היא תתדך את האפליקציות, שיורידו את פצצת אטום. מה, אפליקציה? מה, אני צריך להסביר לך כל דבר? אתה יושב ליד אנשים אינטליגנטים, עם תואר.
אני לא רוצה ככה בהגת הגדני, אבל הוא גם...
אני מחפש לך חי רואי? אין לנו. חי רואי לא צריכים ללמוד. מהר"ל. כן. וחמן? יבנה וזה, מה? לא יודע.
כולם מעניינים, אפליקציה.
בסדר, אז לא, לא חי רואי, אפליקציות. אז האפליקציות המתוחכמות האלה, זה חיה חכמה, זה הכל. חיה חכמה. זאת אומרת, זה פיתוח מטורף של היכולות שהתעצמו באדם כדי לשרוד, כדי להתפרנס, כדי לעשות עולם פחות חייתי, פחות יותר מתוחכם. כל המאמץ המדעי והאינטלקטואלי והתרבותי הוא כדי לשרוד בעולם הפיזי. לא יותר מזה. במובן הרוחני, התרבותי, אדם במובן מסוים הלך אחורה. תראו, הרי היה שכל שהאדם מתפתח, הכפירה עולה. טוב, גם הצימאון גדל. אז בסוף גם אלוהים יבוא בסוף. והתגלה שכל זה היה בשביל להביא את אלוהים לעולם יותר טהור, יותר חכם, יותר נקי, פחות חייתי, פחות אלילי, וכן הלאה וכן הלאה. קדימה. רגע. חנווני. כן. איך? כי הפילוסופים כבר הגדירו שהמאפיין של החיים זה התנועה. אנחנו לא אומרים ככה. הרמב״ם אומר שיש להם, המאפיין של החיים זה חיבור לבורא יתברך שמו, אבל הרמב״ם, איזה פרק אנחנו לומדים עכשיו? מ"ו במורה נבוכים. באלף מבב. באלף מבב, והרבא מביא, זה דבר ידוע פילוסופים, כי החיים זה תנועה, פילוסופים אומרים. המאפיין הבסיסי של החיים זה התנועה. הצמח לא, לא נע. אז הוא לא, לא מוגדר כבעל חיים. חיים שווה תנועה. לכן הנפש החיה, זה, כאן מדובר על נפש החיונית, זאת אומרת על החיות של האדם, לכן הנפש היא מופיינת בתנועה. אומר המהר"ל, שהרי, אני קורא אותם את השועל, כי השועל הזה יש בו חוכמה מכל חיות השדה, ואין משמש בכוח זה לצורך פרנסתו להיות חנווני בעל משא ומתן. וכיוון שלא נמצא בבעלי החיים שישמשו בכוחות אלו לצורך פרנסתם, אלא קיומם הוא פרנסתם, ואם כן, מה שהאדם כן נזקק לשימוש הזה, פועל בכוח קופו, וזעת אפו, ונושא מסע גדול לצורך פרנסתו, אין זה מצד שלמות האדם, שהרי אין צריך דבר זה לבעלי החיים שהוא יותר פחות מהאדם. אז אם בעל החיים לא צריך את זה, והוא הרבה פחות מהאדם, אז קל בחומר שהאדם לא צריך את זה. אז למה הוא עושה את זה? כי כנראה שהוא נפל באיזושהי פינה. ודבר זה התחייב לו, הנה הנפילה מצד חטאו, שאין לאדם מנוח בגופו. החטא תוצאתו חוסר מנוחה. נפשית ומלא גם פיזית. ביום ובלילה רץ אחר פרסנסתו כצבי. הוא משתמש בזה כוח נפשי שלו. ומתאמץ ומזיע בכוח הגופני שלו. ואין זה מצד השלמות. שהרי לא נמצא זה בבעלי החיים שהם למטה הימנו. וכן אין שלמות. אני מעיר פה הערה כאילו ללימוד המהר"ל. אתם רואים, המהר"ל חוזר פה על משפט, ואין זה השלמות צד שהרי לא נמצא את בעלי החיים, שהם למטה ממנו. המהר"ל הוא לא חוזר סתם על משפטים, כאילו פה בטקסט אני לא רוצה להתעכב, אבל בהמשך אני אראה לכם שהרבה פעמים, כשהמהר"ל חוזר על משפט, אז צריך לסמן אותו ולראות מה הוא שינה בכל משפט. כאילו הוא מסתובב, חוזר על המשפט ומשנה, חוזר על המשפט, משנה עוד זה, הוא כאילו חוזר על המשפט, חוזר עד שהוא טק נותן את ההגדרה הסופית. זה המהר"ל. הוא לא חוזר סתם, יש אנשים חושבים, טוב, יאללה, קצר, אתה כמה, אתה... כך אמר, הוא כמו הליקופטר, הוא יורד אל ההגדרה בסיבובים. סיבוב, מוסיף עוד איזה קנייץ', נותן עוד סיבוב, עוד איזה משנה מילה. בסדר? אז לא לזלזל במערל. גם לא כדאי, יבוא לך בחלום הלילה, פתאום, יגיד לך, תשמע, אחי. לא, בכלל, יבוא עליך הגולם שלו, לא צריך, יש מספיק גלמים. זה אינו היום, כן. אה? לא, כי הריצה הזאת והחיות הזאת זה הכוח הנפשי שלו, זה לא רק הכוח הרוחני, זה הכוח הנפשי, הוא כן נוגע לזה שהכוח הנפשי הזה יכל להתעסק בדברים יותר גדולים, והוא מתעסק בריצה אחר הפרנסה. אבל אצלו הגדרה של נפשית זה לא, יש יותר גדול מזה, זה השכלי. לא, זה כוח נפשי שעכשיו אחרי החטא הוא מופנה רק לריצה של הפרנסה, של הצד הפיזי. הוא מופנה רק לפה מטה, משתתף עם הצד השכלי. וזה מצד השלמות שהרי לא נמצא זה בבעלי החיים שהם למטה עמנו. וכן הם שלמות השכל של האדם למשמש בו אל פרנסתו. כיוון שלא נמצא דבר, לא שלא נמצא, שצריך דבר זה הבעל חי שהוא פשוט מן האדם. ואם כן, מה שהאדם משובח מכל שאר בעלי החיים, מסקנה של החלק הזה, מה שהאדם משובח מכל שאר בעלי החיים וראוי שיהיו לו פעולות מיוחדות, אופייניות, אין הפעולות המיוחדות, הן הפעולות שהן המלאכות והבניינים ואפילו לא המדעים. זה משפט הסיכום, אפשר לומר, של החלק הזה, כי דבר זה אינו לו לשלמות, רק לחיסרון ולפחיתות, בשביל שחטא ונעשה בעל חיסרון, ולכן צריך לכל הדברים הללו, קרי להשתמש בשכלו, בצד הגבוה שלו, לדברים הנמוכים. אבל לא זה מה שמגדיר אותו כאדם. אין הפעולות, או יותר מדויק, אין הפעולות המיוחדות לו כאדם, הפעולות שהן המלאכות, והבניינים, ואני מוסיף לזה, בעקבות הרמב״ם ואחרות, והמדעים היום. כן, אז המשפט הזה שמתחיל במילים, ואם כן, ומסתיים במילים, לכן לא צריך להיות דברים הללו, הוא משפט הסיכום של ביאורו של המהר"ל לחלק הזה. כן.
זה מסתדר, נכנס לכל זה גם,
גם התרבות היא משרתת, גם התרבות היא משרתת את הגוף. אם תשים לב, בסוף גם התרבות היא חוזרת אל הגוף. גם הקולנוע, גם הספרות, גם הכל, זה הכל חוזר אל הגוף. זה הכל משועבד לדמיון. זה הכל משועבד למה. האנשים הטובים שבעסק הזה, באיזשהו שלב נקעה נפשם והם מחפשים את הקומה למעלה, הם חוזרים בתשובה. תראה שדווקא האומנים, שהם מגיעים עם התרבות הזאת, בצד הפיזי שלה, אל הצדדים הכי מגעילים, הכי נמוכים, הכי נוראים. בסדר? אל תעיין מקימי. בסדר? אני תמיד אומרים עיין, אבל פה הרב אבינר אמרנו, אז אל תעיין מקימי. הם גרדים יורדים למקומות הכי נמוכים. כי אתה צודק, כי באמת כל החוכמה האנושית היא בשביל תרבות, אבל התרבות הזאת היא לא תרבות רוחנית. היא לא יכולה לעלות לעולם הרוחני, כי האדם מוגדר בצד הפיזי, לא בצד הרוחני שלו. את הדת, את האמונה, את השאיפות הרוחניות זרקו. אז ממילא כשמגיעים לסי, אתה מחפש גם התרבות, גם האומנות, גם הספרות, גם השירה, היא משרתת את הצד הפיזי, את החוויה הפיזית, את הדמיון, את העריות, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? ואז או שהבן אדם שוקע שמתות הלוסט, או שהמנהגם מגיע לרמות כאלה מטורפות של, של, של הצד הפיזי שהוא כל כך צמא שהוא מחפש את הרוחני. אז הוא לוקח את עצמו בשנייה אחת מהעומק הג'יפה והעריות והזדימה, הופ! ובשנייה אחת פתאום מה שאתה מנסה כבר 20 שנה לעשות, ובשנייה אחת עולה כובע, חליפה, אתה זורק הכל, פתאום נהיה לך קדוש, צדיק וטהור. אז אתה קשה לך עם זה, אתה אומר, יאללה יאללה, מה אתה שם זקן וכובע, מה אתה משחק אותה, תהיה, תדדה, אבל באמת, למה הוא עושה את זה? כי אתה עדיין מטלטל כאילו בין העולם, אתה אומר, לא, בוא נשלב, בוא נחבר, בבבבב. הוא הגיע, התרבות, הפיזיקה הזאת שהובילה לתרבות, הובילה אותה למקום כל כך נמוך, כל כך חושי, כל כך חייתי, שהוא אף ממנו במכה אחת, אלא שכלי רוחני אלוקי. מצא, עד כי את הדבר הזה. סיכום, גם התרבות היא פיזית. היא אינטרפרטציה פיזית. וכבר בארנו, כי אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות, אז עד עכשיו שללנו. לא יכול להיות שהפעולות הפיזיות, מלאכות, בעניינים מדעיים, מתוחכמים ככל שיהיו, הם אלה שיגדירו את האדם, ויהיו הפעולות האופייניות שלו. ואמר על הסביר למה דרך בדרך השוואה לבעלי החיים, והסיק והראה שזה נובע מהירידה של האדם, לא מהעלייה שלו. עכשיו הוא הולך לצד החיובי, וכבר בארנו כי אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות אשר מתייחסים אל נפשו, אשר יש לו נפש אלוקית. ואם כן, נשאר השאלה, חזרה השאלה, איזה הם הפעולות המיוחדות לו המתייחסות אל מעלתו, במה שיש לו נפש שכלי. אין ברירה, אומר המהר"ל, לא יישאר לומר, אין ברירה אלא לומר, רק כי הפעולות המתייחסות נפשו, הנפשו, הם הפעולות האלוקיות. והם מצוות התורה. והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקית. זאת אומרת, חייבת להיות קטגוריה של ציוויים שהם פעולות שהם מקטגוריה אחרת, הם מטריטוריה אחרת. שלא נובעות מצורך קיומו הפיזי של האדם, אלא הם באים מקטגוריה אחרת. זה יכול להיות רק מצוות התורה, כי הם באות מקטגוריה אחרת. והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקית. ודבר זה בוודאי הם פעולות המיוחדות לו וראויות לו, ראויים לו, כי הם לא נובעים מצורך השרידות הפיזית שלו. הם לא נובעים מהמישורים שבהם הוא דומה לבעל החיים, אלא הם נובעים ומפעילים ומכוונים אל אותו מישור שאין לו שיח ושיג בו עם בעלי החיים. זה מצוות התורה. המהר"ל פה, משתמש במצוות, כי המצוות הן פעולות בקצה, למעשים. אבל באמת המוקד של מה שהוא אומר זה התורה. זאת אומרת משהו שהוא כמו במרכאות הנפש האלוקית שלו. כשם שהנפש האלוקית שלו היא לא כפופה לפעולות המעשיות, לגוף שלו, לצד הפיזי, כך מה שיכתיב את הפעולות הייחודיות צריך להיות משהו שייך לקטגוריה רוחנית, א-פיזית, שבכלל לא שייך לפעול למקום הפיזי. יש רק דבר אחד כזה, מה שקדם לפיזי. מה קדם לפיזי? תורה. והוא מדבר על מצוות התורה, כי המצוות הן פעולות של התורה. התורה כאילו היא כנגד הנפש האלוקית, או נגיד בלשון אחרת שלא כתובה במערל, הנפש האלוקית של האדם היא למעשה הופעה של התורה. היא גילוי של התורה בעולם הפיזי. והפעולות והמצוות הם הפעולות של אותה קטגוריה. הנפש מתאימה לתורה, בקיצור. הנפש היא גילוי של התורה. איך? לכן אמרו חז"ל שהתורה קדמה לעולם. היא קדמה לעולם, קדמה לחטא. עכשיו שמעת המשפט שאמרתי טוב. ככה הרבי שלי אומר אותו. העולם עצמו, עצם היווצרותו, זה סוג של, אפשר להגיד, זה סוג שזה כמו חטא. כי זה חיסרון, זה יצירת חיסרון. הקדוש ברוך הוא שברא עולם מצומצם, הוא ברא עולם חסר. הוא ברא אפשרות לחטא. הוא כאילו הכריח את הברואים לחטוא. התורה קדמה לעולם. התורה קדמה להיעלם. התורה קדמה להיעלמו של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הפיזי כדי לתת מקום לאדם. זה הפסקה הבאה. זאת אומרת, התורה היא קטגוריית על, היא מציאות עוד לפני החטא. עוד לפני החטא. הנפש, לכן, היא קיימת לפני החטא. הואיל והיא חיה בגוף, כמו של האריה, כמו של הזאב, כמו של הזה שהם סגורים, ואין להם אפשרות לחטוא יצר הרע, אז היא חוטאת לפעמים. אבל הפעולות שמתאימות לנפש בטרם החטא, זה המצוות. זאת אומרת, המצוות הן הפעולות של הנפש לפני שהיא חטאה. בנפש לפני שהיא נכנסה לעולם, שיש בו יצר הרע, יש בו חטא. לכן כל כך קשה לנו להבין איך המצוות האלה טבעיות לנו. זה מה שאמר אל תפל עוד רגע. בן אדם אומר, יאללה, אתם חופרים כבר משיעור א', כבר משנה א' פה חופרים. המצוות טבעיות וכל הפטנטים האלה. תראה לי, אני לא מרגיש את זה. אתה בגוף לא מרגיש את זה. הנפש שלך באלוקיותה מרגישה את זה. ככל שאתה לומד יותר תורה, אז אתה יותר ויותר מרגיש את זה. אתה יותר ויותר חי את זה, זה יותר ויותר מתעצם בתוכך, ומתגבר על השלטון של הגוף, ואתה יותר ויותר מרגיש את הטבעיות של המצוות. ככל שאתה לומד יותר את התורה, שהיא הקטגוריה העליונה, על-פיזית, שאליה מתאימה הנפש, אז גם הפעולות, לאט לאט אתה יותר מכיר את הטבעיות של הפעולות של התורה, של המצוות. אז כשאנחנו אומרים שהמצוות טבעיות, אנחנו לא מתכוונים המצוות טבעיות לך, כאן ועכשיו בגוף שלך, במצב העלוב שבו אתה נמצא. אלא המצוות מתאימות לך, כי אתה נפש. הילדים שלי היו שמחים, לילדים שאני קורא נפש לפעמים. כמו כפרה. אבאלה. נפש. היה אחד, איזה אחד שעבד איתנו בבניין שלם, עבד איזה, ולפעמים הוא היה שומע אותי מדבר עם ילדים בפלאפון, אז הוא חשב שיש לי ילד שקוראים לו נפש. איזה שם יפה, נפש, אמרתי לא רגע. אתה נפש. תראו איך העדות המזרח הם קלטו את הדבר הזה. אמרו לו, בוא נשמה, בוא רגע, נשמה, בוא רגע, אתה צודק. באמת הוא נשמה. נכון. הלוואי שהייתי נשמה, כי אם הייתי נשמה, אז הייתי מרגיש בחוש, ממש בחוויה, את הטבעיות של המצוות. הואיל והנשמה עטופה בגוף, הואיל ואני עסוק כל כך הרבה בחיים הפיזיים שלי, בסדר? בהשקעת העולם הרוחני הנשמתי שלי, במדעים, במלאכות, בקיום הפיזי שלי, אז הנגזרת היא, אני גם לא מרגיש את טבעיות המצוות לי. בסדר? ככל שאני משעבד יותר את הרוח שלי, את השכל שלי, לקומה הנמוכה, לקומה הפיזית שלי, אז זה גם הרובד שאני ארגיש ביחס למצוות. כי המצוות שייכות לצד העליון של השכל שלי. והפוך, ככל שאני אעצים יותר את השכל העליון שלי, את הצד הרוחני שלי, אז גם הטבע שלו ישתלט על כלל הקיום שלי, אני ארגיש יותר את הטבעיות של המצוות. זה לא יהיה רק סיסמה בפה. בסדר? לכן באמת יש משהו קשה בזה שאומרים לך, שמע, המצוות טבעיות לך. אבל אדם הוא לא יכול להבין את זה, כי הוא משועבד לגוף שלו. לכן אנחנו מתקנים את המידות שלנו, לכן אנחנו עובדים לשלוט על החומר, על התאוות שלנו, כדי לשחרר את הנפש משלטון הגוף. ככל שהנפש תשחרר אותה משלטון הגוף, היא תרגיש יותר את טבעיות הפעולות האלוקיות שלה, קרית המצוות. בסדר? מכיוון אחר, זאת הסיבה שאנחנו מחנכים את הילדים למצוות, מחנכים את הילדים למצוות מגיל אפס. לא בגלל שהם יהיו אוטומטית, אלא שהם יחוו את טבעיות המצוות בצורה ילדותית, בצורה טבעית, ואז התוכן שאני אצוק להם, ילמד אותם אמונה, ילמד אותם זה הסברים טעמים, זה הכל רק ירחיב את הדבר הכי חשוב, וזה הטבעיות של המצווה אליו. תשימו לב כמה זמן אנחנו מקדישים לחינוך לפני שהילד חייב במצוות. 13 שנה. אני 12. כי הוא כבר חייב בדין חינוך. 11, 12. למה? כי התפקיד של השנים הראשונות של חינוך הילד, של החינוך בגיל הרך, הוא להטביע טבע. להטביע, מה הכוונה להטביע? לא לשים לו את זה כמו פרה, מספר. זה, הוא לא יכול לעזוב את זה. רתך לו תקיף על המוח. לא. אלא שהמצוות הוא יגדל איתה מגיל אפס, זה מרחב החיים הטבעי שלו. עכשיו כשהוא לומד הוא רק מוסיף תוכן, עומק לטבע. בסדר? זה ההיגיון החינוכי של חינוך למצוות כבר מגיל שלוש. אתה אומר, מה אתה נוטה לו ידיים? עזוב אותו, רד מנו, מה אתה נכנס לו לברית? לא נכנס לו לברית. לכן צריך לי בגיל צעיר, צריך לטול שידיים בסבבה. שהבא אל האמא היסטרית. הילד לא מוכן לטול ידיים. עכשיו תהיו בן איזה 10, אני אומר לה, בן כמה הוא 2.5. איך את יודעת מה הוא מוכן בכלל? לא, היא כל כך לחוצה. תן את הידיים. תן ידיים. נתן, נתן, לא נתן, לא נתן, יאללה. למה? כי זה הילד, הוא אין לו נפש יציבה, אין לו עולם אינטלקטואלי, הסבירו לו למה הוא צריך ליטול, אז הוא נוטל. אלא הוא נוטל, הוא נוטל, הוא נוטל, לפעמים הוא לא נוטל, הוא נוטל, הוא נוטל, הוא נוטל, לפעמים הוא לא נוטל. אבל הנטילה, הוא צמח עם הנטילה. עכשיו בגיל 6 מסבירים לו טיפה יותר, בגיל זה יותר, אבל הנטילה היא מלווה אותו באופן טבעי. זה חלק מהחיים שלו, בכל גיל אתה רק יוצק יותר עומק, יותר תוכן שכלי, אבל זה נרשם קודם כל בנפש תורה טבעית. אז ככה הנפש גדלה מגיל 0, שהיא חובה את המצוות כאופן טבעי. בסדר? זה כאילו טכניקה חינוכית שהיא נגזרת מההגדרה הזאת שהמהר"ל נותן כאן. אני קורא אותה שוב. לא יישאר לומר, כאן כאילו המהר"ל מסביר את זה קודם בדרך של שלילה, אומר, אין לנו ברירה, לא נשאר לנו. אחרי ששללתי את המדעים הבניינים והמלאכות, מה נשאר לנו? לא נשאר לנו אלא, וזה עוד פעם, זה השיטה של המהר"ל, הוא קודם כל הסביר את זה על דרך השלילה, ועכשיו הוא יעבור להסביר את זה חיוב. לא רק למה אין ברירה אלא לומר, אלא למה, מה ההסבר המהותי של זה. לא יישאר לנו לומר כי הפעולות המתייחסות הן מעלות נפשו של האדם הם הפעולות האלוקיות. והן מצוות התורה. כי התורה זה האלוקי שבמציאות. לא בגלל שזה ספר או הוראות, כמו שמסבירים הדרשני והמחזירים בתשובה. אלא כי התורה היא ההופעה, היא האלוקי במציאות. והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקי. ודבר זה, המצוות, הפעולות האלוקיות, בוודאי הם פעולות המיוחדים לו וראויים לו. ואם תשאל ותאמר, שאלה מתבקשת, אם תשאל ותאמר, הרי אתה אמרת לי בחלק א' שלכל פועל יש פעולות שמתייחסות אלו. ואתה אמרת לי שהמציאות האידיאלית זה שהפעולות של הפועל הם לא משהו חיצוני, לא מקצוע, אלא דבר טבעי. מתבקשת השאלה, למה זה לא ככה אצל האדם? אם כן, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מן הבריאים, הפעולות מתחייבים ממנו, מעצמו. זה שייך למהותו, זה נובע ממנו באופן טבעי, כמו האריה. הוא לא מתפרנס מהכוח שלו. זה נובע ממנו באופן טבעי. מתחייבים ממנו מעצמו. לא רק מתייחסים אליו, מתחייבים ממנו מעצמו. ואינו משנה פעולותיו. ואם כן, למה לא נמצאו גם כן פעולות האלוקיות עם המצוות מהאדם עצמו? למה המצוות לא זורמות ממני, מתחייבות ממני מלשות המערל, כמו שפרנסת האריה מתחייבת ממנו? שאלה מתבקשת. אם המצוות הן טבעיות, כמו שהכוח טבעי לאריה ושימושו בו, אז למה המצוות נראות? זה כבר הרוגות ממני. למה אני יכול לשנות את המצוות? למה אני יכול לא לעשות את המצוות ועדיין להיות קיים? פחות פיזי. דובר זה אומר המהר"ל, אין שאלה. כי אם ראוי שיהיו לו אלו הפעולות באות מן האדם, אז צריך לקרוא את זה ככה, כי אם אמנם ראוי שיהיו אלו הפעולות באות מן האדם, והשאלה שלך נכונה, הלא יצר הרע שברא באדם, הוא מביאו אל הפעולות הרעות שבאות ממנו מצד יצר הרע שבו. זה ההבדל בין החיה לבין האדם. בין הטבע כפי שהוא מופיע בחיה, טבע השלמות כפי שמופיע בחיה, לבין האדם. לאדם יש יצר הרע, או בהגדרה חיובית, בחירה חופשית. בחירה חופשית. ועל זה הוכיח משה רבנו עליו השלום את ישראל ואמר, האזינו השמיים ודברה, ותשמע ארצי מרפי, כמו שהתבאר, בפרקים הבאים, פרק ד', להודיע. מה המטרה של כל הדבר הזה? להודיע שאין זה לפי הסדר כלל. אל תטעה מהמציאות של החטא, ומהעובדה שעם ישראל נכשל פעם אחר פעם, לחשוב שלא נכון. המצוות זה שיגעון, המצוות זה דרישה גבוהה מדי, והטבע של האדם זה לחטוא, או במילים אחרות, נצרות. האדם הוא חוטא, הטבע שלו לחטוא, יש יחידי סגולה שיש להם סדר אחר של קדושה, נזירים. אומר המהר"ל, זה טעות נפוצה, כי באמת המציאות נראית לכאורה ככה, שאנשים נכשלים פעם אחר פעם. בשביל זה נאמרה פרשת האזינו בכל התמונה הכוללת שלה, כדי להגיד לך, בוא תראה מה זה הסדר העולמי, ומה הסדר האנושי, ומה הסדר של האדם, ומה הסדר של המציאות. גם אם יהיו זמנים שתראה שכל המציאות כאוס מוחלט, וכולם חוטים, וכולם חיים יחדים, ועושים בוכתות. אתה אומר, אם כל העולם חי... אבל זה טיעון שהרבה פעמים אומר לך, שמע, לא יכול להיות שרוב בני האדם טועים, נכון? קיים את הטיעון הזה? לא יכול להיות שכל החילונים מתבלבלים. אם כל כך הרבה אנשים חיים ככה, נכון? חייב להיות איזה משהו של גרעין של אמת. או, גרעין של אמת, כן. לא, אבל אומר, אז זה הדרך הנכונה. את האמת לא בודדקים לפי כמות. את האמת מבררים לפי מה הסדר הנכון של ה... פנומן של הדבר המופיע. לכן נאמרה פרשת האזינו להגיד לך, גם אם תראה מציאות שבה כמות הרשע והרוע והיצרים והתאוות יגיעו לממדים אדירים, זה כמות ולא איכות. זה לא מגדיר את הסדר, זה סטייה מן הסדר. מה הסדר? זה מה שפרשת האזינו בא ללמד. כי לפי הסדר השכלי ראוי שיתחייבו הפעולות מן כל נברא ונברא כפי מה שראוי, לפי טבעו הטבוע בו, ומה שמתאים לו. ולאדם שנפשו אלוקית שכלית, ראוי לו פעולות מיוחדות, והן פעולות המצוות שבתורה, רק כי היצר הרע מעכב. ושימו לב שהמהר"ל עשה פה תרגיל מאוד מעניין, כי הרי הוא לקח כאילו שני מאמרים בחז"ל, ושם במרכז אחד לעומת השני. כי הגמרא בקידושין אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. אפשר היה להבין את המאמר הזה, איך אפשר היה להבין? בראתי יצר הרע, ואתם יודעים יצר הרע, עכשיו גם נתתי לך גם פתרון. התורה זה כאילו פתרון ליצר הרע. מה זה האדם? ליצור עם יצר הרע. מה הפתרון שלו? לא זרקתי אותך סתם לכלל, נתתי לך תורה. המהר"ל הוא לא שם את המוקד שם, הוא שם את המוקד במקום אחר, שהוא מצטטר מאחורי המילים, כי היצר הרע מעכב. מאיפה לקוח הביטוי הזה? זה גם גמרא, זה גמרא בברכות. איך? יפה מאוד. בידוע שרצוננו לעשות רצונך, אומרת הגמרא בברכות, אלא מי מעכב? שאור שבעיסה. מה זה השאור שבעיסה? אומר רש"י שם, יצר הרע. זה המאמר המרכזי לפי המהר"ל. עכשיו, המאמר בקידושין שאומר, בראתי יצר הרע ואתי רוצה תורת תבלין, הוא מדבר על הדרך הטיפולית, על הטכניקה. האדם מוגדר לפי רצוננו לעשות רצונך. יש לו נפש אלוקית, והמצוות הן טבעיות לו. רק יש משהו שמעכב, כי הוא אדם, יש לו בחירה חופשית, כי הוא לא כמו החיה שהיא שלמה, הוא משתלם. אז יש לו מישהו שמעכב. מי שמעכב? השאור שבעיסה. בסדר? עכשיו שיש שאור בעיסה שמעכב, אז תדע שהתורה, היא נותנת לך פתרון להתמודד איתו. התורה, במערכת מצוותיה, נותנת לך פתרון כנגד יצר הרע. אבל התורה לא מתחילה כפתרון ליצר הרע. התורה היא קודם כל מה הרצון שלנו, מה טבע הרצון שלנו, מה הטבע שלנו. מה הטבע שלנו? בידוע שרצוננו לעשות רצונך. לכן לקח המהר"ל דווקא את המאמר הזה. ולאדם שנפשו אלוקית שכלית, קרי הופעת התורה, ראוי לו פעולות מיוחדים ופעולות המצוות שבתורה. רק יצר הרע מעכב, השעור שבה יישא. אמנם כל המין מבני האדם, אומר המהר"ל, אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. באף אחד ממיני המציאות, תמיד יש איזו התפלגות. התפלגות. בכל תכונה. אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. שנייה. אומנם כל מיני האדם, מיני מבני האדם, אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. ואם שכל בני האדם שווים בתואר פניהם ובענייניהם, לכולם יש אף, לכולם יש אותו מבנה, הם לא בפרצוף שלהם, אבל כולם יש אוזניים, לכולם וכן הלאה וכן הלאה, אינם שווים במה שיש חלק מהם יותר אלוקים מזולתם. כמו שידוע, כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו העם אשר בחר בו השם יתברך מזולת שאר העמים עובדי כוכבים ומזלות. שימו לב שכאן המהר"ל שם את האצבע על מה בהגדרתו האלוקי הזה שהוא מדבר עליו. הנה ההופעות שלו, נבואה, רוח הקודש, שכינה. נפשו האלוקית של האדם, תמציתה, עשייה, הופעתה העליונה ביותר, נבואה, רוח הקודש, שכינה. שימו לב שבמובלע שגם המושג שכינה אצלו, הוא לא מדבר על הופעת שכינה, זה תכונה בעם ישראל. אנחנו חושבים ששכינה זה לא שם של הקדוש ברוך הוא. שכינה זה הופעה של השם בנו, שזה מעלה מיוחדת שלנו, מובלה כאן במערל. כמו שידוע כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו, העם אשר בחר בו, השם יתברך מזולת שערמים ודי כוכבים מזלות. ואין ספק, שימו לב להגדרה מאוד חשובה, כי הנבואה הכנה בנפש האדם. הכנה, מילה מודרנית. איך? פוטנציאל, הגדרה אחת. תכונה תבועה. מוכנות, צריך לקרוא לזה יותר טוב, בלשון אנואל. מוכנות פוטנציאלית בנפש האדם. בסדר? משהו שטבוע בו כתכונה שמחכה למימוש, לפיתוח. זה נאמר פה מיד אחרי שנאמר שיש יצר הרע. כי אצל בעלי החיים אין דבר כזה הכנות, יש הכנה, ההכנה היא גם השלמות. אתה מוכן לדבר, אז זה גם הפועל שלך. אין פער בין הבכוח לבין הפועל אצל בעלי חיים. אריה יש לו תכונה מסוימת, אז היא בכוח וגם בפועל. אין בכוח. בסדר? הוא חי את כל הבכוח שלו בצורה שלמה. האדם שיש לו יצר הרע, חלק א' של הפסקה, זה גורר את זה שהוא יכול להתרחק מהטבע שלו, אבל זה גורר גם שטבועות בו הכנות. הנבואה היא הכנה בנפש האדם. ותמצא הכנה הזאת מיוחדים בעם אשר בחר, אשר בחר בהם השם יתברך, ומזה תראה כי העם הזה יותר נפשם אלוקית מצד ההכנה הזאת. וכאן חשוב להדגיש שהמילה יותר כאן, יותר לא במובן הכמותי, אלא במובן האיכותי, קטגוריאלי. זאת אומרת, ההתפלגות של האלוקיות של נפש המין האנושי, היא מופיעה בהמון סוגים, בהמון איכויות. זה הבדל איכותי ולא כמותי. אם זה היה הבדל כמותי, אז היה אותו דבר כמו הגויים, רק בכמות יותר גדולה. זה לא מה שהמהר"ל אומר. אלא, מזה תראה, גם העם הזה היה נפשם יותר אלוקית. לא שיש להם כמות נבואה יותר גדולה, אלא זה אלוקיות אחרת. בנפש האדם הכללית, האלוקיות מתגלה באיכות מסוג אחד, צלם אלוקים קוראים. בנפשם של ישראל, האלוקיות מתגלה בקטגוריה אחרת. איך קוראים לה? נבואה. נבואה זה לא צלם אלוקים יותר גדול כמותית. זה סוג אחר של צלם אלוקים. זה קטגוריה אחרת של צלם אלוקים. בסדר? ההבחנה הזאת היא מסתתרת מאחורי המילה יותר נפשם אלוקית. ותראו שזה גם הגיוני. כי אם אתה מדבר על אלוקיות, אתה לא מדבר על משהו פיזי. אז לא יכול להיות שההבדלים בו, הבדלי הרמות בו יהיו כמותיים. כי זה לא דבר פיזי. זה חייב להיות הבדל איכותי. אז זה איכויות שונות. הבורא מתגלה בצד האלוקי, בצד הרוחני שלו, מתגלה ב... באיכויות שונות. בזה מתבלבלים כל הגוילמים, שכשהם קוראים תנך וחזל, והם אומרים היהודים גזענים. עכשיו בחרבנו מכל העמים. יש הרבה עמים, ופתאום בא עם אחד ואומר, אנחנו יותר טובים מכולם. זה לא מה שאנחנו אומרים, שבחר בנו מכל העמים, דרכנו הוא ייצר בעולם סוג אחר של הופעה. זה לא, יש הרבה עמים ויש, ואתה שם את עצמך, אתה אומר, אני הכי טוב מכולם. זה גזענות, נכון? זה בכלל לא המישור שמדברים בו. זה קטגוריה אחרת. הבורא ברא צלם אלוקים, או נלך על סדר הבריאה, הבורא ברא צמחים. הבורא ברא בעלי חיים. הבורא ברא צלם אלוקים. הבורא ברא עוד הופעה, נבואה. נבואה. איך? הרמב"ם אומר בצורה אחת, זה הכוזרי אומר בצורה אחרת, אבל זה חזק. הרמב"ם והריאל אומרים את זה, כאילו מגיעים לזה משתי צורות שונות. מי שרוצה לראות את זה כתוב, יסתכל במאמר הזה שהתחלנו ללמוד, השיר השירים. כן? צריך שנות זמן חברו אותה. ליך שהייתי... זה אותו עיקרון. אז זה מה שהמהר"ל אומר כאן. זה הייחוד, זאת אומרת, זה ייחוד חדש, זה סוג ייחוד חדש, זה מאפיין אחר, סוג אחר. אין ספק כי הנבואה, הכנה, פוטנציאל בנפש האדם. ותמצא הכנה הזאת מיוחדים בה, העם אשר בחר השם יתברך. ומזה תראה כי העם הזה היה יותר נפשם אלוקית מצד ההכנה הזאת. להבדיל, כמו שהאריה מיוחד בכוח, הצבי מיוחד במהירות, בסדר? האדם מיוחד בצלם אלוקים, ישראל מיוחדים בנבואה. זה קשירות איכותית חדשה במישור האלוקי של החיים, שהקדוש ברוך הוא יפיין בו אוכלוסייה מסוימת. זה המערל. וגם זה מוכרח לומר. כן.
גם
באומות
העולם יש
מדרגות,
או
שאומות
העולם
זה
כולם...
מדרגות כמותיות, לא איכותיות, כמותיות. שם כן, נהיה מדרגות כמותיות.
אין עם שמוכן...
לא, יש עם שיש לו, יש תפקידים לעמים. אבל התפקידים הם כולם בעולם הפיזי. קרי, המדעי, מהמדעי הטהור ועד הפיזי-פיזי. אבל זה בתוך המרחב הראשון שדובר עליו. זאת אומרת, בתור מרחב צלם אלוקים. כל מה שצלם אלוקים יודע לייצר, במרחב הזה העמים נבדלים לתפקידים. יש עמים יותר תרבותיים, יש עמים יותר איזה, יש עמים, כאלה, יש עמים אחרים. אבל זה בתוך המרחב שכולל בתוכו גם את התרבות ואת המדע. אבל זה יהיה תפקידים בתוך המרחב הזה, התרבותי מדעי נקרא לו היום. המהר"ל קרא לו בתוך המרחב השכלי חיוני. בסדר? אני צריך לשאול פה שאלה שזה לא הנושא שלה, שבסופו של דבר גם האדם הכללי שנברא בצלם אלוקים, אז כן, בתוך התרבות, בתוך הזה שלו, גם יש משהו שהוא שייך לזיקה לאלוהים. המהר"ל, אחרים יגידו שזה לא ברובד הכללי, זה לא האומות, זה לא תפקידים של אומות. זה באופן פרטי. זאת אומרת, האדם הפרטי, הוא יכול להגיע, צלם אלוקים שלו מבטא קרבת אלוקים, כמו שעם ישראל. זאת אומרת, הוא יכול להגיע לרוח הקודש, כמו שהיהודים יכולים להגיע לרוח הקודש, אבל זה כאדם פרטי. זה לא שייך לתפקידי האומות. לא חייב להתגייר. הוא יכול או להתגייר ולהתחבר לנבואה הזו שלנו כאומה, והוא יכול או להתגייר ולהגיע לרוח הקודש בהיותו גוי כאדם פרטי. יאמר המהר"ל בנצח בהרבה מקומות. זאת אומרת, הזיקה שלו לאלוהים, ההתעלות הרוחנית שלו, היא לא קשורה לשיוך הלאומי החברתי שלו. היא קשורה להיותו אדם שנברא בצלם אלוקים. וכאדם שנברא בצלם אלוקים, הוא יכול להתקרב לאלוקים כאילו כמו יהודי. כמו שהיהודים מתקרבים כאומה. שיכול להיות לו רוח הקודש. בסדר? קדימה. וגם זה אומר המהר"ל, מוכרח לומר. וגם זה מוכרח לומר. שתי דקות. וזה כי העולם הזה אשר בו מין בני האדם הוא עולם הטבע. עולם הטבע אצל, כבר אמרנו, אצל המהר"ל, זה מה שנקרא בלטינית פוזיס. שבמקור יווני. פוזי. זאת אומרת, הטבע במובן החיוני. התרגום המילולי של פיזי זה לא פיזי גשמי, זה חיוני, חיים. הופעת חיוניות. בסדר? יוונים ככה, זה המקור אצל היוונים. יש פיזיקה, נכון? ויש מטאפיזיקה, נכון? זה שני ספרים של אריסטו. אז פיזיקה זה לא שיעורים בפיזיקה, לומדים על אטומים. פיזיקה זה הפיזיקה, צריך לקרוא את זה. זה הטבע, זה התרגום המילולי. אתה אומר למילולי שפיזיקה של פיזי זה הטבע. זאת אומרת, הופעת החיים, החיים בהופעתם החיונית. זה כי העולם הזה שבו נמצא מין בני האדם, הוא עולם הטבע, עולם הפיזי, עולם החיים החיונים. ולפיכך, הדבר אשר הוא טבעי, זאת אומרת, חי, בעולם החיים הפיזיים, ראוי שימצא בכל המין בשווה. לכן כל בני האדם הם זהים בטבעם. יש להם אב, יש להם יכולת ריצה, וכן הלאה וכן הלאה. כל דברים ששייכים לקיום הפיזי הרגיל. במה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. זאת אומרת, כי הוא עולם הטבע, זה הטבע שלו. זה התשתית הטבעית שלו. ואם יימצא שינוי בהם, מפני שינוי המקומות, שמי שבא מאתיופיה הוא רץ יותר מהר, ראו שזה וזה, הוא יותר... דבר זה אינו נחשב שינוי כלל, כי זה שינוי לא מהותי, שאינו שייך לטבע של המין האנושי, אלא להבדלים חיצוניים, מה שנקרא בלשון הפילוסופים, זה מקרה. אבל האלוקית, כוונה, אצלכם כתוב אלוקית או אלוקיות? איך? אלוקיות. לא יימצא בשווה לכל המין. שאם היה נמצא לכל המין בשווה, אז העולם הזה היה מה? איך היו קוראים לו? איך? עולם הבא, גן עדן. זה לא היה עולם הזה? זה לא היה עולם הטבע. היה זה עולם נבדל, מאחר כי בכללותו האלוקיות. אבל העולם הזה הוא עולם הטבע, אינו עולם הנבדל. הנה התוסף הגדרה. למעלה אומר כי העולם הזה השומע מן השיעור עולם הטבע. עכשיו הנה דוגמה לסיבובים של המהר"ל. אבל העולם הזה הוא עולם הטבע ואינו עולם הנבדל. יש בו אלוקיות, הוא לא עולם של אלוקיות. הוא עולם האלוקיות בתוך הטבע. העולם הזה הוא עולם הטבע, ואינו עולם הנבדל נטו. ודבר זה מחייב ממילא שהאלוקיות לא תופיע אצל כולם בשווה. שוב, כי אם היא הייתה מופיעה אצל כולם משווה, אז היא הייתה התכונה השווה של כולם, אז היא הייתה תחינת העולם שהם חיים בו, אז זה היה העולם הבא. תחיית המתים זה כשעולם הטבע והעולם הבא השתוו ביניהם. הסברתי את זה כבר בשיעור אחר. כשעולם הבא, העולם יהיה איזה מזה. כלומר, שהנפש האלוקית שלנו תמלא לחלוטין את הגוף הטבעי שלנו, יהיה פה עולם הבא. כלומר, יהיה שם עולם הזה. כלומר, תהיה תחיית המתים. לא יהיה מוות, לא יהיה את הפער בין העולמות. בסדר? ודבר זה מחייב שאם נמצא אלוקיות, היא לא יכולה להופיע לכל המין בשווה. כי אם רק בחלק ממנו, ודרך החלק הזה, היא תלך ותתפשט בכל העולם. הנבואה ניתנה לישראל, העולם הבא ניתן לישראל, לא בשביל להבדיל אותם ולהגיד, אתם הכי טובים, כמותית, וכולם סבלה. אלא זה צינור ליכולת של האלוקיות, להופיע בעולם במדרגות שונות ולהעלות אותו לאט 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 למעלה עד היות כל העולם אלוקי, עולם הבא תחיית המתים. ומפני כי עובדי כוכבים ומזלות, אני טס אל הסוף, אלו בפרק כמה די עבודה זרה, לא עומד במשימה. ומפני כי עובדי כוכבים ומזלות הם מהעולם הטבעי. העולם האלילי מהותו זה השיעבוד, זה ההתחברות הטוטלית, הפיזית, לטבע. היות כי עבודת כוכבים ומזלות, די כוכבים ומזלות, הם מן העולם הטבעי, לכך הם 70 אומות, טיפוסיות, כי עולם הטבע נברא בשבעת ימי בראשית, והם כנגד שבעת ימי עולם הטבע, הם 70 אומות, כנגד כל יום 10, כי ה-10 זה התבנית השלמה של הקיום. ועוד יבואר להלן. זאת אומרת, 70 אומר המהר"ל, זה לא סתם, זה 7 כפול 10. זה 7 ימי כפול 10. 7 זה 7 הדרגות של הבריאה, 7 ימי בראשית, 7 ימי עולם הטבע. תכפיל כל אחד ב-10, כי כל אחד הוא שלמות בפני, הוא יחידה בפני עצמה כל יום. כל יום יש לו, הוא מציאות ייחודית, הוא מאפיין ייחודי בעולם הטבע. תקבל את 70 האומות, כלומר את 70 המאפיינים של האדם בטבע. בסדר? אתם איתי או שאתם כבר מחוקים? והאומה היחידה הייתה על הטבע, שהייתה על הטבע, והיא כנגד השמיני, כי השמיני הוא על הטבע, ולכך ראוי לישראל התורה שהיא על עולם הטבע. והתורה נבראת, נשאל קודם שנברא העולם הטבעי. לכן זה 8, זה לא שייך ל7. וישראל נבראו גם כן קודם שנברא העולם הטבעי. לכך כל עניין התורה הוא בשמיני, כי הטבע הוא תחת מספר 7. ומשהו על הטבע הוא שמיני, כמו שהתבר בפרק שאחר זה. ולכך האומה הישראלית, אשר בחר השם להתברך לחלקו, והם הם נתייחדו בפעולות האלוקיות של מצוות התורה לפי מדרגת נפשם האלוקית, ומה שהיו מוכנים לנבואת ורוח הקודש ולהיות השכינה בהם, זה משפט סיכום, מה שקראתי עכשיו, שמתם לב, הוא חיבר את כל המשפטים, ואילו עקום לפי מעלתם נתן להם 7 מצוות, שהם 7 מצוות בני נוח. אז המהר"ל כאן סיכם, חיבר את זה לטבע ונבדל, וחיבר את זה את 7 ו-8. אז בזה נפתח את הפעם הבאה, ונעבור למסכת עבודה זרה. בסדר?